נעשה ככה, אני רוצה לומר כמה דברים כלליים כתוצאה מהשבת ובלי קשר לשבת, ואחר כך אני אעבור פה שאלה שאלה ואנסה להתייחס, ואחר כך אפשר לשאול שאלות עד מסיבת יום שבת ולא עד בכלל. נתחיל קודם, הייתי רוצה להתחיל בעצם בשאלה שאני שואל אתכם. למה אני עושה כל שבת, כל שנה שבת חרדים? מסיבה אחת, שאני רוצה שהחרדים לא יהיו איזה אבם שיש כלפיו ספיגמות וניכור, אלא קודם כל שנזכור וניפגש ונחוש שבסך הכל הם אחים שלנו, ובמובנים מסוימים אולי קרובים אלינו יותר מכל אחד אחר. אני בכלל חושב שצריך להתרגל לפני שעוסקים בשאלה מה מבדיל בינינו בין החרדים, בואו קודם כל נעסוק בשאלה מה המשותף בינינו בין החרדים. זה בכלל כלל חשוב בחיים. גם כשאתה רוצה לעסוק בהבדלה, קודם כל תברר במה יש שיתוף. למשל, יש שיעור שאני תמיד נותן, מעמד האישה ביד. וכולם מיד קודם כל מתעסקים בשוני. אני אומר, קודם כל צריך לעשות סקירה של כל הדברים שבהם איש ואישה שווים. רק כשאתה רואה עד כמה בכל כך הרבה דברים שווים, אז גם אחר כך כשתתחיל לדון בכל אותן דברים שהם נבדלים, שונים זה מזה, הרי כל בר דעת מבין שהם שונים זה מזה, אז הדברים ברגע שהם נמצאים בפרופורציות הנכונות הם מקבלים מובן אחר. בכלל זה דבר חשוב בחיים. לפעמים יש לנו איזו נטייה שלילית לעסוק רק במה שמפריד, מה שמבדיל, אז מה ההבדל בין זה לזה, זה ככה, זה ככה, ואנחנו מאבדים את הפרופורציות, מאבדים את המבט השלם. כי הרבה פעמים, נכון, יש הבדלים. יש הבדל בין הר המור לבין מרכז הרב. יש הבדל. אז כולם, את כל המור, זה מחלוקת. רגע, בוא לרגע. קודם כל, ב-90 וכמה אחוזים, שלום, הם אותו דבר. ואחרי שהם אותו דבר ברוב רובם של הפרמטרים, נכון, יש עניינים שבהם שונים זה מה. הרבה פעמים העיסוק האובססיבי, כמעט הייתי אומר לפעמים החולני, במובן המידותי, בדברים שמבדילים, פשוט גורם לך לאבד את הפרופורציות, לאבד את המבט השלם, וזה עצמו חיסרון עוד לפני שנכנסת לפרטים. החרדים הם קודם כל חלק מהעם היהודי, הם שותפים שלנו בבניית עם ישראל. וחוסנה של מדינת ישראל בהרבה מובנים זה גם חוסנו של העם היהודי בכללו וחוסנה של מדינת ישראל בפרט, זה גם בזכות אותם מאות אלפי אנשים הם גרים פה איתנו, הם קושרים את גורלם איתנו, הם בונים את התורה, את היראה בעם ישראל, את מה שהם מבינים. גם אם יש לנו עליהם טענות אלה ואחרות מכאן בדודעה החדשה, עדיין הדבר הבסיסי, השורשי, יותר מהותי, אנחנו כולנו ביחד נגד כל האויבים הרבים עומדים סביבנו ורוצים לבלע אותם. בסוף כן, הם יותר קוראים אליהם. לא רק מערבים, גם אמריקאים וגם האירופאים וגם מכל אותם מיליארדי בני אדם סביבנו, שבסוף הם עומדים מולנו והם עומדים איתנו, אחינו ובשרנו. לא לשכוח את הרגע אחד. הם ריחה בתורה ומצוות. הם יהודים שמובנים מסוימים השיח איתם הוא הרבה יותר קרוב והרבה יותר קל מכל אחד אחר שאתה מדבר איתו על תורה, על מצוות, על אמונות ודעות, אתה מדבר איתו סינית. נכון? חילונים משרתים בצבא והם שותפים עם מדינת ישראל, אבל הפער יחס לכל השקפת העולם והיחס לחיים והיחס לעם ישראל הוא מאוד 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 גדול, וגם את זה לא נבד, גם את זה צריך להתמודד. אבל בסוף זה שהעולם החרדי כולו הוא חי לפי אותם מושגים שאנחנו חיים, יש לנו שפה משותפת בהרבה מאוד דברים, מאמינים ביוד ג' עיקרים של הרמב"ם, שומרים שבת וכשרות וטהרת המשפחה ועוד ביום יום אפשר להתפלל איתם ביחד במניין ולענות לזימון, לא לשכוח את זה. זה דבר מאוד חשוב בעם היהודי. כמה יהודים שומרי תורה ומצוות יש היום בכל העם היהודי? לצערנו, לבושתנו, לחרפתנו, העם היהודי מונה היום, לא יודע, בדיוק משהו בין 12-13 מיליון יהודים. אל תתנו לי את התשובה, אני מתבייש להגיד את בקול רם, אבל כל אחד יחשוב בליבו כמה מתוך אותם 12-13 מיליון יהודים, בוא נגיד פרמטר, שומרים שבת. זה שיש ציבור גדול מאוד, כפול או פי שלוש מאיתנו, ששומר תורה מצוות ב-2-3, אני חושב שמבחינה כמותית זה לפחות ב-2 מאיתנו, ושומרים שבת, שומרים על טהרת המשפחה היהודית, אוכלים אוכל כשר. אז זה לא דבר עצום, זה לא, אנחנו בעצם את זה אנחנו רוצים שכל עם ישראל ינהג ככה. נכון, יש לנו ויכוחים איתם, אבל קודם כל יש לנו איתם שותפות בדבר אולי הכי חשוב, הכי יקר, האמונה בהשם, בתורתו ובצוותיו. לא יכול להיות שהדבר הכי פשוט הזה יתשתש. אני מאוד מסכים לנימת העלבון שהייתה בדברים שאמר הרב בן שלמה, הרב לוח, לא זוכר מי אמר את הביטוי הזה, שכשהם ביקשו שהכיפות הסרוגות ילכו לנחל החרדי, אז אמרו, אנחנו רוצים לשרת עם כלל ישראל. כשאנחנו משרתים בגולני, אז אנחנו משרתים בכלל ישראל. כשאנחנו משרתים בחרדים, אז אנחנו לא משרתים בכלל ישראל. זה מין תחושה כזאת, שאנחנו אוהבים את החילונים בגלל שהם משרתים בצבא ואוהבים את המדינה, אבל את החרדים, הם לא משרתים בצבא. אנחנו חרדי כבר כן משרת בצבא, אבל נגיד, הם לא חושבים על המדינה מה שאנחנו חושבים, זה לפחות כלל ישראל מאיתנו. נכון, הם שומרים שבת, קיימים מצוות, אבל זה פחות חשוב. אני לא חושב שזה פחות חשוב. מובנים מסוימים זה יותר חשוב. נכון, אנחנו לרגע אחד, אתם לא צריכים לחשוד בי שאני הולך לטשטש את הפערים שיש בינינו. כואב לי שהפערים האלה מאבדים את הפרופורציות הנכונות, ויש בתוכנו אנשים שמסתובבים עם כעס וביקורת על החרדים, והם כאלה, וכמו שאחד פה כותב, בגללם בית המקדש לא נבנה, ועוד כל מיני דברים כאלה. אני חושב שהחרדים קרובים אלינו בבניין כלל ישראל לא פחות מאחרים, ובמובנים רבים הרבה יותר מאחרים. ואתם תכף תראו שזה לא מוריד כלום מהחריפות של מה שאני אומר בהמשך. אבל את הפרופורציות הנכונות צריך לזכור. דבר שלישי, לא יודע כמה הספקתם להתחיל, אבל יש דברים יפים. דברים יפים שכדאי ללמוד. מחיי הלילה של בני ברק אפשר להקשות 1,000 קושיות. אבל כשאתה רואה 3,000 איש עומדים על הרגליים 4-5 שעות ושרים שירי קודש, לא מכיר הרבה אלטרנטיבות יותר טובות לבלות לפני שבת. למה יותר טוב לעמוד בסניף לפתח גרעינים ולספר חילות? מה האלטרנטיבה המדהימה שאנחנו מציעים לעומת התי של ויז'נס? כשאתה נכנס לפוניבש ב-12:30 בלילה ורואה שם בית המדרש, יש שם לפחות איזה 200 בחורים, כי כתוב בספרים הקדושים שלימוד בשבת זוכרים אותו יותר. אז הם עושים את המשמע שלהם ביום חיים של ליל שבת. זה לא דבר מרשים, זה לא דבר ש... אולי כדאי לשמוע בין. אולי כדאי שפה גם כן בליל שבת ילמדו אנשים, חוץ מאכילת רוגלח ועונג שבת. אני לא מזלזל בשום דבר, תאמינו לי. אני רק אומר, האם אנחנו מספיק הגונים וישרים להתפעל ממה שצריך להתפלל? להתפעל? הייתי שולח את כל עם ישראל לראות את חיי הלילה של בני ברק. מה יהודים עושים בליל שבת בבני ברק? ולא ליל שבת אחד. כל שבת. לא היה שם הצגה. לא היה שם אירוע מיוחד. היה אירוע מיוחד, היו שם לא רק אנשי בני ברק. שבת בשלח, מסורת חסידית, מגיעים מכל הארץ אל הרבי. אבל אנשי בני ברק עושים את זה מה שראיתם כל שבת. מה זאת אומרת אנשי בני ברק? גם באשדוד עושים אותו דבר, אבל שזה יותר קטן, כי יש שם רבי קטן יותר, ובירושלים ודאי יש את זה, ובכל מקום שיש קהילה, זה מה שעושים ליל שבת. כך הם מבלים את ליל שבת. בשירי קודש ושמיעת דברי תורה של הרבי. אז, לצערנו, הרבי היום הוא כבר לא מבוגר. לפני זה, אני לא זוכר כמה שנים, נניח משהו כמו 6-7 שנים, אני זוכר עדיין עם הרבי הזה, אני זוכר אותו מדבר בעוצמה, בחיוניות, ודורש דברי תורה נפלאים, ואחר כך, האמת היא, אני לא יודע כל כך מה הוא דרש, אני אדבר ביידיש, אבל אני ראיתי שכולם מקשיבים לו בהקשבה גמורה, ואחר כך הגיעו ילדים ש... כל ילד שידע בעל פה נמי לי זה 100 משניות, קיבל ישירות מהרבי איזה שיריים או משהו, ואחר כך איזה תלמידים מצטיינים שסיימו כמה מסכתות מהישיבות הקטנות, קיבלו עוד משהו. זה תרבות, כן, תרבות של קודש. אולי כדאי שנלמד כמה דברים מהחרדים. הכל פסול בגלל שאנחנו לא מסכימים איתם כמה דברים? כשירדנו מוויז'ניץ, אז ירד לידי איזה בחור צעיר, וכך היה לי תענוג להסתכל על הפנים שלו, על התמימות, על הטהרה. הפנים של אדם נקרא איפה. התחלתי לקשור את השיחה, בחור בן 20, לומד עד לכאן, עובד כמה שנוכל, עד שאני לא תהיה לי ברירה ואני אצטרך לעזוב את זה פנים. אז זה לא תלך ברח, יש לך סיבה, אני לא יכול לסתם, לא יודע, יש כאלה שמצליחים, יש כאלה שלא מצליחים. לא יודע, יש לי גם ביקורת, אני תכף אגיד אותה, אבל ברוך השם, אתה רואה איזה אדימות, איזה טהרה לפנים, איזה פנימות. זה לא יפה, זה לא דבר אדיר, זה לא דבר עצום, זה לא נכס גדול לעם ישראל. אפשר להתווכח הרבה על הדברים. החרדים עשו מהפכה אמיתית בעולם התורה. אמרתי לכם, לפני 60 שנה, עולם התורה היה כמעט חרדי. רוב מרכזי התורה של העם היהודי התפוררו. כל אירופה הושמדה, וכל מרכזי התורה בארצות המזרח גם כן התמוטטו כשהיהודים ברחו משם לארץ ישראל, מאימת הערבים. בעיראק היו קהילות גדולות, בסוריה, בחלב, בדמשק, במצרים, במרוקו, בטוניס, בג'רבה. כל התפרק, כולם באו לארץ ישראל, והיה העולם כמעט שונה. ברוך השם יתברך. ש"ס, זה דבר עצום. לפני 30 שנה, רוב הציבור יוצא עדות המזרח, שהיה לו קשר מאוד עמוק במשך דורות למסורת ישראל, היה בהתפרקות כוללת, התפרקות טוטלית. הרב עובדיה יוסף עם אנשים שסביבו החזירו עטרה לישנה. זו הסיסמה שאני זוכר, אני ממש זוכר כשהם יצאו פעם ראשונה עם הסיסמה הזאת, אנחנו נחזיר עטרה לישנה. קודם עוד לא היו מנדט אחד, והם בנו עשרות מאות תלמודי תורה בשכינו והחזירו רבבות יהודים מעדות המזרח לדרך התורה. זה דבר עצום, זה דבר שראוי לשמוח בו ולהתפאר בו. גם אם יש לנו השגות על הדרך שבה זה נעשה, אני מאוד מזדהה עם מה שאמר שם הרב לוך, וקרוב לוודאי אולי כמו ששמעתם אותי לפני כן, אני אומר את זה הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא חכם יותר מכולנו, והוא מקדם את הגאולה בכל מיני דרכים. החרדים עושים לו עבודה על תחום אחד, החילונים עושים לו עבודה על תחום אחר, החילונים עושים לו עבודה על תחום אחר, אלה בהתנחלויות, אלה בישיבות, אלה בהייטק, כל אחד. בסך הכל בסוף, מיני ומיני, נבנה עם ישראל. עכשיו יש מחלות. מחלות זה לא דבר טוב. להתמודד איתן, ואני אשים אותן על השולחן שלכם. אבל אני לא יודע אם הצלחתי להשיג המטרה. אני אומר לכם, המטרה שלי, בזה שלקחנו, נסענו לבני ברק, הוא לבנות אצלכם בלב באמת אהבת ישראל אמיתית, כבוד והערכה לטוב שיש בעולם החרדי. יש להם מערכות של גמילות חסד מדהימות. כן, לא מקרה כל הסיפור של הרב פישר ושאיזו מציון ושאיזה רחולים ביד שרה, הכל נבנה בתוך עולם החרדי. כי הערך של גמילות חסדים מאוד לא מפותח, ומזה הלך להתפתח ומתגלגל מזה. נכון, גם בגלל שזה ציבור מאוד עני, שמאוד זקוק לזה. אבל שוב, מה הם עושים מאוד? זה לא כך אכפת לנו. בסוף נבנות דברים יפים, גדולים. אימפריה של חסד. חסד אמיתי לשם שמיים. אז זה קודם כל העמדה היסודית. לראות את השווה, לראות את החיוב, להבין את תרומתם לבניין התורה והחסד בעם ישראל, ולהסתכל על כל הטוב ולראות מה יש לנו מהם. אבל יש כמובן גם דברים שאנחנו לא מסכימים. הדבר העיקרי והראשון, הייתי אומר אותו בצורה כוללת, ואותו דבר שאני גם מדבר עליו בחוברת, זה לא לקחת אחריות באמת לחיים הכלליים שלנו. שמעתם, אפילו קרו הוא אמר לנו, זה רק אם לא יקרה לי שום דבר. ודאי שהתנחלות או הליכה לצבא או כל דבר כלל ישראלי, רק אם לא יאונה לכל. אני שוב רוצה לומר, אני חושב שהרב בלוק עזר ללמד המבחנתם, הוא עדיין לא מיוחד. אני אגלה לכם את הסוד שאחרי שהוא הלך הביתה, אני מקווה הביתה, ישבתי איתו עכשיו אני סליחה בארבע עיניים. אני מאוד מאוד מעניין. הוא דווקא בגלל שהוא גדול עם ראשייה, הוא מכיר באמת הרבה דברים, והוא גם לא מתבייש להכיר בחיוב. הוא מאוד 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 מתאמץ לשנות דברים מתוך העולם החרדי, והוא לא מתבייש להגיד דברים מאוד מאוד ברורים על האמת והטוב שבדרך שלנו, שהוא היה רוצה להכניס אותה לתוך העולם החרדי. והוא זה שיזם ודחף את הנחל החרדי, והוא זה שעכשיו הוא סיפר לי שהוא עושה פרויקט שלם של דחוף חרדים ללמוד ליצור לכלל. ا אבל אני רוצה שוב לומר אותה, איפה פה הבעיה לפי הבנתי. אני רוצה להציג את זה דווקא מתוך העמדה שלהם, האמיתית והיפה. לפני 60 שנה הם הרגישו שהתורה בסכנה, הם החליטו לקחת אחריות על בניין התורה בעם ישראל. שום דבר לא חשוב, העיקר מות תורה. קודם כל, דבר נכון, דבר אמיתי, דבר נפלא, ובאמת יש דבר מאוד משמעותי שהרב קלמה, שהיה ניצול שואה מהיר פוניבש, הוא זה שעלה לארץ ובנה את הישיבה הגדולה, מקום כזה בולט, מרשים, ומילא אותה באלפי תלמידים. זה ללא ספק מפעל חיים שראוי להוקיר. אבל באיזשהו מקום, לפי הבנתי, הטוטליות הזאת שלא מפחדת לבוא ולומר, ואחרי זה שום דבר לא חשוב, היא בסוף מובילה אותם למקומות לא נכונים על פי התורה. ואני אתן כמה דוגמאות. דוגמאות כואבות. ואני אומר אותם בהקשר שאני מאמין בו, כלומר בהקשר החיובי. הצגת העמדה הזו, כמה אנשים רוצים ללמוד תורה בעם ישראל? אז אנחנו נתנדב כולנו. אם הוא, כל עם ישראל היה רוצה ללמוד תורה, אז נכון, רק חלק על מהתורה, חלק דברים אחרים, אבל הרי רוב עם ישראל לא מתורה, אז אנחנו כולנו הולכים ללמוד תורה. טיעון בהחלט סביר, שאמר אותו גם הרב בן שלמה וגם הרב וגם הרב. אבל הרב צבי יהודה זכרונו לברכה הקפיד תמיד להגיד אין פטור לתלמידי ישיבה מצור. הרב צבי יהודה היה בוועדה של ראשי ישיבות שתיאמה מול הצבא את דחיית הגיוס לבחורי הישיבות. הרב צבי יהודה היה מקפיד ואומר לנו, לא פטור. מה פתאום תלמיד חכם פטור במלחמת מצווה? איך שמענו דבר הזה? הרב צבי כתב בזה מאמר, ההשוואה שהוא מביא מאברהם שסן גב את תלמידי חמים בכלל לא זהו, שם זה לא מלחמת מצווה. איזה מצווה יש להציל את לוט? לוט לא יהודי, חוץ מזה שהוא אדם מושחת שהלך לאנשי סדום הרי חדרים. אברהם אבינו הוא מידת החשק של אברהם אבינו, שהיא מתפשטת מעל ומעבר למה שראוי, הוא רוצה להציל את לוט בן אחי, וזה דבר אדיר. אבל זה לא מלחמת מצווה. חוץ מזה, הרב צודה מביא מהריטב"א, שהוא אומר, ענן מאברהם, ניקו ונדמו, אנחנו נוגדים מסיני, אנחנו נוגדים מהתורה. סיפורי המקרא לפני מתן תורה, הם באים למסור מסרים רעיונים, רוחניים, אמוניים, ולא מסרים הלכתיים. מסרים הלכתיים לומדים רק אחרי מתן תורה, מהתנהגות אחרי מתן תורה. יעקב אבינו נשא שתי אחיות, אז מה נלמד שמותר לשאת שתי אחיות? אמרם נשא את דודתו, כן? יוכבד הייתה דודתו של אמרם. אז אנחנו נלמד מאמרם שמותר לשאת דודה, כי אני רוצה להוליד בן צדיק כמו מוישה, משה רבנו. אלא ודאי, זה לפני מתן תורה, וזה אחרי מתן תורה. ולפני מתן תורה יש הרבה דברים מיוחדים. אומר נפש החיים, ידעו ברוח הקודש שבדרך הזאת יעקב ידע שהוא יכול לשאת שתי אחיות, שרק ככה הוא יעמיד את בית ישראל. אפשר להרחיב את זה, לא רוצה את זה, אנחנו לא עוסקים עכשיו פרשת השבוע. אותו דבר משה רבנו ידע, הכיר את יוכבד, ידע שממנה יוולדו לו משה אהרון ומרים. רק ממנה. אמרם היה אדם שלא היה לו חטא כל ימיו. חז"ל אומרים, מת בעטיו של נחש. נכנסה מיטה על בני אדם, אז אין ברירה, לקחו גם אותו. אבל הוא אדם שלא היה לו שום חטא כל ימי חייו. לא לומדים מזה. אז הרב שידה אומר, אנחנו חייבים לשרת בצבא. אלא מה? מדינה, כשיש מלחמה שלושה חודשים, עושים גיוס כללי, לוקחים את כל העם, הולכים לשלושה חודשים, חושבים. אבל כשמדינה מנהל מלחמה 60 שנה, היא יכולה לגייס את כל הכוחות של העם למלחמה. המדינה תתמודד. בואו ניתן לכם דוגמאות אחרות. למה להקציב כסף לאוניברסיטאות? להעביר את הכסף של האוניברסיטאות, לעשות זה לוקסוס, השכלה אקדמית. ניקח את הכסף הזה, נעביר את זה למשרד הביטחון, כי יש למדינת ישראל שאלה קיומית של ביטחון. למה לתת תקציבי רווחה? צריך להעביר את הכל לביטחון. למה תקציבי ספורט? להעביר את הכל לביטחון. התשובה היא, בסוף היכולת של עם ישראל לעמוד במלחמה היא תלויה בחוסן הרוחני, החברתי, המנטלי של העם. וכדי שהעם יהיה לו חוסן, הוא צריך חינוך, וצריך השכלה, וצריך תרבות, וצריך ספורט, וצריך מחקר, וצריך טכנולוגיה, וצריך כלכלה מבוססת. ולכן מדינת ישראל לא שמה את כל הקופה על תיק הביטחון. נכון, תיק הביטחון, התיק הכי שמן. בעת הביטחון היא חמורה. וכל שנה יש ויכוחים אינסופיים על תיק הביטחון. אבל כולם מודים שהמדינה צריכה להשקיע משאבים גם בדברים אחרים. זה נכון שמדובר על כסף, זה גם נכון שמדובר על כוח אדם. מדינת ישראל עושה פריבילגיה, שאני בהשקפה הקטנה שלי לא כך חושב שהיא חשובה. המדינת ישראל עושה אותה. שחקני כדורגל חשובים. או שהיא בכלל משחררת מהצבא, או שהיא עושה להם כזה שירות, מארגנת להם שירות צבאי כזה שהם יכולים לבוא לכל האימונים של מכבי תל אביב. היא גם שחקני כדורסל. ביג דיל, מה כל כך חשוב שיהיה שחקן טוב בכדורגל? מי שאחראי על התמונה הכוללת חושב שהספורט במדינת ישראל הוא חלק מהגאווה והחוסן של האומה, ושווה להפסיד כל שנה 150 או 350 שחקני כדורגל כדורסל לטובת הספורט במדינת ישראל. אבל הם לא היחידים. יש כל מיני אנשים עם כישורים שכליים יוצא דופן, שהמדינה לוקחת אותה למחקרים בכור האטומי בדימונה, או בכל מיני דברים. יש מוזיקאי בליגה לאומית שהמדינה מחליטה לעשות להם מה שנקרא שירות קל בתזמורת צה"ל או משהו כזה, למרות שיש להם פרופיל 97, הם יכולים להיות לוחמים מצוינים בגולני, אבל חשוב למשמע המדינה לשמור על המוזיקה. יותר מכל הדברים האלה חשוב לעם היהודי, למדינת ישראל, שיהיה לו כוח רוחני אדיר שיבנה את התורה בעם ישראל. ואם שזה צריך לדחות גיוס, איך אני אחזור המילה הזאת, אז זה שווה למדינה. לא בגלל שהתורה דוחה את זה. הרב ציודה אמר הרבה פעמים, אין פטור לתלמיד ללומד תורה ממלחמת מצווה, ממצוות קיומו של עם. מתי תורה דוחה מצווה שאינה יכול לעשות על ידי אחרים? מצוות פיקוח נפש. אדם ילמד בישיבה, יגידו לו בחוץ יש שערה ויש איזה מישהו שהולך ליפול מהגג, אמר אל תפריע לי ללמוד, אני עכשיו לומד תורה. מה, נפלת על הראש? זה התורה שלך? כל התורה שלך לא שווה שום דבר. ברור ש... היו שנים, אני, אם תרצו, אני אעשה את זה פעם, אני לקחתי ספר שכתבו החרדים על כל הסיבות שהם חושבים שפטורים משירות צבאי, ופתחתם אחד אחד והראיתי שפחות איך שנראה במקורות אל עצמם, זה לא נכון. הרב ציוד היה אומר, תלמידי חיים לא פטורים מלחמת מצווה, אבל האומה שווה לה לדחות גיוס לחור מסוים של אנשים על מנת לבנות התורה בעם ישראל, שהיא נצרכת לעם ישראל כאוויר לנשימה, ואי אפשר שהביטחון יבלע את כל המשאבים. נכון, זה המושג שעזר מרקל אמר, לדחות את הגיוס לכל אותם שנים שבהם מתעצבת אישיותו של האדם ונבנה כתלמיד חכם. ואחר כך, שהוא כבר מגיע לאיזושהי עמדה של תלמיד חכם, שעכשיו מכאן ואילך יותר התפתחות כמותית לרוחב, יעשה איזה מרכז קצר כדי להיות יכול להצטרף לצבא המילואים, לתת את התרומה שלו לביטחון המדינה, ועיקר עניינו יהיה שתורתו תהיה עוד מותו. ועל יחידים הוא היה אומר, חבל על כל רגע. אני זוכר את זה שהוא לא רצה שהרב תאר ילך לצבא, הוא אמר, אתה פטור לגמרי. הרב תאר, אתה הסכים, אתה עזור כן, אני זה אומר כאן, והלך לצבא, ושרד מגלים, ושרף תקופות מסוימות, ואחר כך, הרב שלי אומר, זה לא פחות חשוב משחקני כדורגל, לא אמרת בי את הגשן, אני אומר את זה, לא פחות חשוב משחקני כדורגל וכל מיני אנשים אחרים, יש אנשים שלא נורא, אנשים כמו הרב טאו, אנשים שבאמת בליגה של רבנים חשובים, של תלמידי ראשי ישיבות, של ממש תלמידי חכמים שכל שנה שהם לא נמצאים בעולם התורה זה הפסד אדיר לעם ישראל, הם פטורים לגמרי משירות צבאי, אחרים יעשו שירות צבאי מקוצר, זה בסדר גמור. אבל העולם החרדי בסופו של דבר, הוא לא אמר את זה. הוא אמר שאף אחד לא שם. עכשיו תראו, יש פה שתי בעיות. הבעיה הראשונה, שזו אשליה. בוא נגיד שבאמת הוא חושב שכולם יכולים ללמוד תורה. טוב, מהר מאוד מתברר, זה אשליה. זה הרי לא כך, לא עזר שום דבר. וכאן נוצר תופעה מאוד קשה של אנשים ששנים מסתובבים בפרופרות סביב הישיבות שלהם. ובעצם היה יותר טוב להם, והיה יותר טוב לעם ישראל, והיה יותר טוב לכל החרדים, ילכו בצבא. אלא מה? הם מפחדים שברגע שיתנו לגיטימציה ילכו הרבה אנשים. כאן אני מוכרח לומר לכם, דרוש אומץ לב ציבורי והכרעה של תלמיד חכם לעמוד יותר. על פניו יש להם טיעון צודק. עובדה שהצלחנו. אמרנו, אף אחד לא הולך, אמרנו, עזוב צבא, אז הכל פתור, הנה, ככה בונים את התורה. אבל קראו שני דברים. קודם כל גרמת עוול להרבה אנשים. זה לא משנה. התורה המטרה לא מקדשת. יש אנשים שהם נמאחים מהדבר הזה. חלק מהם הופך לשבת, חלק מהם הופך לחילוני. וחלק מהם הופך לאנשים מאוחים, ירא שמיים, אבל מאוחים, כי תפיסת עולם שהיא יודעת שהיא לא מתאימים לישיבה, אבל היא אומרת זה השיטה היחידה שעובדת, מועכת את האנשים אלה, מכניסה אותם לישיבה, ונוצרים מזה אנשים מאוחים, ונוצרים מזה גם שבא ואנשים שבסוף זורקים את הכל. אני חושב שביהדות אין דבר כזה. צריך אמת. אין דבר כזה שהמטרה מקדשת האמצעים. אין דבר כזה שאפשר להגיד משהו גורף מבלי אחריות אישית על כל אחד ואחד. אבל מה שיותר חמור זה התופעה שבסוף אתה מוכרח שהכל יישאר שטחי מרדות. אני עכשיו אספר לכם ככה בזהירות את הרגע הכי קשה שהיה לי בשבת, זה שנכנסתי לקבלת שבת לבין. התרחב לי אני, ובאמת שמחתי. והקבלת שבת, היה לי קשה להצטרף למנגינות, כי לא כך הכרתי. עבר מישהו וחילק דברות קוצר של האדמו"ר. לקחתי את זה, וקראתי את הכל מאחר לסוף. אני אומר לכם, ליבי נשבר לגרור. אמרתי לי, בשבת ושלח, שמגיעים אלפי חסידים מכל הארץ. זה מה שכתוב, זה מה שנותנים להם. אז נוצר עולם מוכני כל כך רדוד, כל כך שטחי. כל המחברת הייתה מוסר, מוסר, מוסר. זהו, שום נקודה רוחנית, שום בירור רוחני. שני ציטוטים מבין יששכר, וזהו, מבני יששכר, וזהו. אבל אחר כך הבנתי הבחור מפונה, ראיתם, בלוך הפסיק אותי ואמר לי, כן, ובפונה בטח פגשת אותו דבר. ידע להגיד לי, אבל הבחור אמר אותו דבר, אתם לא מבינים. הפחד עם מחשבה רוחנית מעמיקה היא בסוף חלק מהשיטה. כשאתה אומר, בשביל לשמור, אז צריך להגיד שחור לבן. ומה זה שחור לבן? שחור לבן זה לא אמיתי, זה לא המציאות, זה לא העולם שלנו. מה זה הדבר? איך אפשר לחנך ציבור שלם על דבר שאתה יודע שהוא לא נכון? רק זה עומד ככה. אז מה אם זה עומד ככה? אבל צריך שתהיה ישרות של תורה. זה מה שמריד את הרב לא. והוא עצמו מודה שהוא ישלם על זה מחירים מאוד קשים. הוא סיפר לי שיש היום בציבור החרדי וחיים שמחפשים בפנים. אומר, היה אתרן הרב, היה יהודי בשם הרב טינקוס. לא הכרתי. אומר, זה תמיד חכם, שהתחיל לכתוב דברים רוחניים מאוד מאוד עמוקים, ותוך זמן קצר נהיו לו אלפי מעריצים. ואז אתרן היה תמונת דרכים מאוד מזעזעת, הוא נהרג יחד עם אשתו וחלק מזדל, והוא ניסה. אבל הוא אומר, היום יש הלכים הולכים מאוד קבלה, יש הלכים הולכים מאוד, כל מיני דברים באמת, כי בסוף אתה מחליט ציבור ענק, על מסרים מאוד פשטניים, מאוד מוסריים, מאוד שאין בהם עומק ורוחב וגודל ומורכבות. זה לא אמיתתה של תורה. ככה אי אפשר לגדל. נכון. באתי אחר כך, אמרתי לו, מה אתה אומר על המסר של אמץ? אז הוא אמר לי, אפסדה, אתה חכם בלילה. אתה בוחר לך בפינצט האנשים, שהם השמנה וסלטה של החברה, שיש להם צמאון רוחני, שהם באים לאלי בגלל שהם רוצים לשמוע דברים עמוקים, ואתה יכול להתענג ולמד את המערב וכתבי הרב קוק. אני אין לי את הפעולה הזאת. אני מקבל את כולם. כל יהודי אנחנו רוצים לעשות. וישנית זה חסידות, שיש שם הרבה מאוד בלבטים. אנשים פשוטים, אנשים עובדים, אנשים שכבר לא לומדים. וצריך להחזיק אותם. הם מחזיקים אותם, מוסד פשוט. אני אישית מתכוון על התשובה הזאת. אני חושב שגם אנשים פשוטים יש דברים יותר עמוקים, ברורים, אפשר וצריך לומר. זו הנקודה הראשונה. אני אומר, הנקודה הראשונה שאני רציתי להדגיש זו שאומנם התביעה לבנות עולם התורה היא צודקת, ברגע שהיא נעשית בצורה כזאת גורפת להעמיד ציבור גדול על ידי מסרים פשוטים, מפני שהיא חוששת להתמודד עם המורכבות, אז יש בה הרבה חוסר אמת, היא עושה עוול לאנשים. ואמרתי לרב דוד לוך, הוא בדבר שהוא לא חלק עליו. אמרתי לה, בוא רגע, זה פוצץ. זה לא יכול להחליט מעמד כך. אם זה לא אמיתי, אז זה לא... זאת אומרת, מה כן האמת? האמת היא שבסוף יש להם דרך חמים גדולים, מתוך כל הציבור. האמת היא שיוצאים מהישיבות באמת דברים מדהימים. הספרים שהחרדים מדפיסים היום, יש כל מיני ספרים של אחרונים, קורא איילת השחר, דבר משה, סוכת דוד, מה שהוציא שם הרב דמיטריצקי עכשיו ארצות החושן, טבעות המשפט, אתה מקבל את החורף. אז אתה רואה תלמידי חכמים שולטים לא רק בכל השעת, אלא בכל האחרונים שולטים בעוצמה כזאת, באמת דבר מאוד מאוד מרשים. זה גורם להרבה מאוד אנשים הערצה ושייכות לכבוד תורה, וזה נפלא. עדיין זה לא יכול להיות שזה נותן לגיטימציה לחיים של, שיש בהם מימד לא נכון. ההתעלמות המוחלטת מהצבא היא לא צודקת גם לפי מה שהם אומרים. והיא נעשית בתור מריחה, כי הם מפחדים שברגע שיפתחו את הדבר, הכל יכול להתמוטט. אותו דבר היחס לעבודה. אני תכף אתם, אני רוצה להגיד את זה. אותו דבר היחס לעבודה. כששאלתי את האברך הזה מביז'ניץ, בליל שבת, אמרתי לו, תגיד לי, ומכל הציבור הגדול הזה, כמה מת אברכים וכמה עובדים? אז הוא אמר לי, הרוב אברכים. גם מבוגרים. יש אנשים שלומדים עד גיל מבוגר. מי למד? כשהם לומדים בכל עד גיל 50, 60, קודם לומדים בכל. שאלתי אותו, ואלה שרוצים לעבוד, לאן הם עובדים? אז הוא אמר לי, מוכרים כובעים, מוכרים מימים. אמרתי לו, אין לכם גופים, מנסים. אז הוא אומר, כמעט ולא, כי אין לנו את הכלים להגיע לזה. בדור הקודם אני אומר. יש לי חינוך באירופה וזה, ו... אני חושב שזה עד. גיסתי היא עובדת סוציאלית בזמן. היא מתארת מצב מאוד קשה של אלפי משפחות. האבא, הבן והנכד, כולם עובדים בכל. הנכד בן 20, האבא בן 40, הסבא, האבא, כן, זהו, הוא בן 60, ושלושתם עובדים בכל. אבל המשפחות הן פשוט נלחמות על כל זוג נעליים שקנות לילדים, על כל חולצה, על לאסוף אוכל. ולא אחד ולא שניים, אלא כן, זה מגזרים הכי עניין הבא. היום יש קצת התעוררות להבין את זה. יודעים שהתחילו להיכנס כל מיני מכללות לעולם החרדי. אני מאמין שיחול פה מהפך, אולי האילוץ. זאת אומרת, החרדים גדלו להיקף כזה שכבר לא מסוגלים להחזיק את זה ברמה נורמלית. ויכול להיות שפה יתרחש מהפך בגלל אילוצים כלכליים שיביא אנשים לצאת ללמוד מקצועות, וזה בכלל יפתח את הראש. אני רק אומר שמעבר לכל מה שאמרתי עכשיו, יש נקודה שהיא בעיניי הכי מהותית, והוא תורה כזאת שהיא מלמדת את האדם לא לקחת אחריות על החיים, אפילו לא ברמה אישית. דווקא בכתובה שתדע לפרנסה לאשתך ולבניך. לא ברמה, אפילו לא ברמה אישית, אבל ודאי שלא ברמה הציבורית. זה לא מעניין אותי מה שקורה בעם ישראל. או אם מעניין אותי, אז זה נחשב לרכילות, זה לא עליי. זה פשוט, זה לא תורת אמת. זה לא תורת אמת. זה כתוב בכל ספרי הקודש. וכשאתה מדבר איתם אחד על אחד, הם מודים בזה. אלא מה הם אומרים? אין ברירה. זה הדרך היחידה שנגרום לצעירים ללמוד תורה. אבל... על זה היה אומר הרב צבי יהודה, יש דרך ארוכה שהיא קצרה ודרך קצרה שהיא ארוכה. אני זוכר דוגמה שהיא דוגמה פרטית, אבל היא נותנת את העיקרון. למדתי מרכז הרב, אז היו תמיד בינינו תלמידים שהיו מתוסכלים למה מרכז הרב ישיבה קטנה ועוד לא גדלו ממנו תלמידי חמים, וחברון ומיר ופוניבש, זה ישיבות גדולות, יש שם תלמידי חמים גדולים. אז אמרו לרב צבי יהודה, תביא משגיח. כי החבר'ה הרבה פעמים היו יורדים אל העיר. ירושלים, מקום מעניין, ובאותה תקופה שאני למדתי, אני צריכים להבין את זה. הרי עד מלחמת ששת הימים בכלל ירושלים הייתה מנותקת. הדרך לירושלים מתל אביב, זוכר אותו ילד, מתל אביב לירושלים, היה לי שיער שעדיין אחרי. זה כמעט כמו ירידה לאילת. אז אנשי השפלה רובם לא הכירו את ירושלים. אז כשפעיה בא מישהו ללמוד במרכז הרב, היה מנצל את הזמן לטייל, להכיר, לזה, והישיבה לא מספיק התפתחה מבחינת השקידה והלומדש. אז תלמידים באו לרב צבי יהודה, תביא משגיח. רב צבי יהודה אמר, בשום אופן, תורה לומדים מתוך חירות מיני. אבל אמרו לו, אבל זה עובד, זה עובד. אמר להם, יש דרך קצרה שהיא ארוכה, יש דרך ארוכה שהיא קצרה. אני רוצה לגדל תלמידי חכמים שגדלים מתוך חופש פנימי, בלי לחץ, בלי משגיח, ויכול זה יותר קשה, ויקח יותר זמן עד שיגדלו ככה תלמידי רב, זה תלמידי חניכים. הרב ציודה עבד מאוד קשה לגדל אנשים ישרים, אמיצים, פתוחים, עם הדגשה מיוחדת על עבודת המידות, מפני שבזה תלוי כבודה של תורה, שהיא תהיה, תופיע בטהרה, בטהרת המידות ובעוצמה של המידות. וכשזה לא ככה, אז חוכמה סופרים את ישראל. כן, מה אתם רוצים? זה בדיוק מה שאני אומר. בתקופת הסבתא שלי, זו הייתה המציאות הכללית. התורה היא הדריכה את האנשים לפי מדרגת המציאות. היום המציאות הכללית היא לא כזאת. היום העולם מתפתח, היום אנשים חושבים, היום אנשים מעמיקים. זה שאתה משאיר אנשים בצורה בלתי מפותחת, כי הסבתא הייתה כזאת, זה התעללות באנשים. זה התעללות. אני אומר לך, ברוך כזה שיושב ועושה מישמר בליל שבת, למה שלא ילמד את העולם הרוחני? למה לקחו את זה ממנו? מה יש? יש לו כזאת אהבת תורה. זה כמה שהוא מתפתח? אם היה עוסק בעניינים רוחניים? נכון, היו לו קושיות, היו לו שאלות, היה שואל כמה שאלות, אז מה? אם אתה מאמין באמת, אז לך עם האמת. אז יכול להיות שלך קצת פחות תלמידים בישיבה. יכול להיות שדברים יהיה קצת יותר זמן, אבל אתה צריך ללכת בדרך האמת. ובסוף, מה שנקרא, אומרים, בסופו של יום, שהעולם החילוני מסתכל על עולם תורה כזה שלו, וכל המסרים שלו הם חלוליים והם שטחיים. מה אתה רוצה מזה? אז מקסימום יכול להיות חזרה בתשובה, כמו במתים. כן, היה, לא מזמן ראיתי מאמר מאוד יפה, ביטא בצורה מאוד יפה את מה שאני כל הזמן חושב על הספר. הספר הזה הוא מדהים מבחינת לראות את ההופעה שבאמת אישה שיש לה צמאון לאמת, והיא חיה בתוך עולם של שקר, ואיך הצמאון הזה בעל כורחה מוביל אותה אל התורה. אבל הדבר המזעזע בספר הזה, שהתורה מוצאת פה באמת בצורה שהיא צריכה לשלול את כל הערכים הקודמים שהיו לה. אין בעולם החילוני כלום, הכל זה נבוב, הכל זה שקר, ולכן כל כך קשה לחזור בתשובה, כי אתה צריך פשוט להחליף אישיות. הסיפור בספר, איך שהיא בורחת, שהיא פתאום מרגישה שקורה לה משהו, אז היא ניבלת, היא בורחת לאירופה, בורחת לכותב הצפוני, רק שזה לא יקרה לי. למה? למה שהיא כבר פרדים לי? כי בדרך הזאת אתה תובע מהם לקחת את כל מה שהם מרגישים, את כל מה שהם חושבים לזרוק זה לפח, ולת משהו אחר. עכשיו, זו תשובה שהיא מאוד קשה, היא גם לא לגמרי צוטטת. כי יש לאנשים, נכון, התרבות החילונית היא זבל, נכון, יש שם הרבה דברים נוראים ואיומים, אבל יש בתחושות של אנשים חילונים גם הרבה דברים ישרים, בריאים, אמיתיים, שהם לא סותרים את התורה. למה צריך למחוק את הכל? למה צריך למחוק את האישיות של הבן אדם שיחזור תשובה? אני מבקש ממך שלא תדבר פה כמו פרופסור באוניברסיטה. אני מדבר על האמת, לא מהנרטיב של החרדים, מהנרטיב של הזה. המציאות השתנתה מהשנה או לא השתנתה מהשנה? מה אתה אומר לי איך הם מסתכלים על זה? מה, הם לא מכירים את המציאות? הם לא רואים את העולם? המציאות השתנתה או לא השתנתה? קודם כל, מה האמת? המציאות השתנתה או לא השתנתה? השתנתה. הם גם כן יודעים שהשתנתה. מה אתה חושב? הם לא רואים כלום? הם עיוורים? אם לא רואים שהעולם כולו מתקדם ומשכיל ומתפתח ומעמיד? מה זאת אומרת? זה שיטה כזאת ושיטה, אתה מדבר על רב קוק. אני מדבר על, על העובדות. העובדות הן שהמציאות השתנתה. והמציאות השתנתה, ויש אנשים מעמיקים, ויש אנשים חכמים, והעולם מלא אנשי... אתה יודע מה? כך דוגמה, זה האמת דבר שנשאלתי, לא קיבלתי שווה מאפק. השוואה לעולם החרדי של חוץ לארץ. שמע, בחוץ לארץ אתה מוצא המון המון אנשים שהם ממש למדנים. לומדים תורה, אני מקנה, אני הייתי רוצה שהבוחרים שלנו יהיו כאלה. הם עורכי דין, הם רואי חשבון, הם אנשי עסקים, והם לומדים תורה בשקידה כל יום כמה שעות. לא יודע אם סיפר לך את הסיפור הזה. כשהייתי עם אביטל שרנתי פעם בלונדון, אמרתי לה, בוא נלך לבית כנסת שהרב קוק היה שם במלחמת העולם הראשונה. זה נקרא קהל מחזיקי הדת בלונדון. אז מישהו נתן לי את הטלפון של הרב של הקהילה, וטלפנתי ו... אמרתי שהאביטל שרנתי פה, אם אפשר להתארח, הוא אמר, כן, תבואו, תתארחו, ותבואו אל הסעודת לשבת. אחר כך מישהו אמר לי שהוא רואה חשבון. אמרתי לעצמי, טוב, מה אפשר כבר לצפות מהגלות? רב קהילה הוא רואה חשבון. נו. כך אמרתי לעצמי. הגעתי אליו לבית. היהודי פתח את הפה. התעלפתי. הוא היה יכול להיות פה ראש ישיבה גבוהה מהחשובים שלו. כולו שורק, שס, תשקים, ראשונים, אחרונים. היה לו 8 ילדים. לפי הסדר, בקטן החלו בגדול קלה, כל אחד מהם אמר דבר תורה, מרמה של גן עד רמה של פלפול עם הרשע וקצות, כל אחד 5 דקות דבר דבור על אופניו, ידע להגיד דברים יפים, משהו השבוע למד במקום שהוא למד. שאלתי אותו, תגיד לי, איך אתה עושה את הפלא הזה? ומה הבעיה? הוא למד בישיבת גייצל, עד גיל 24, משהו כזה. אחר כך הוא... למד ראיית חשבון. חצי מהזמן למד, חצי מהזמן למד בישיבה. אחר כך הוא פתח משרד שרואה חשבון, עובד כל יום, מ-9 בבוקר עד 2. 5 שעות אם שעשית פה נסע רואה חשבון, הוא לא עושה, הוא עושה משהו צריך נסע עם 8 ילדים שלו. שעה 2 הוא סוגר את המשרד. חוזר הביתה, ישן, אחרי צהריים. ב-4 קם לימה ולומד כל יום מ-4 עד 12 עד בלילה. כל יום. סדר קטר של 8-9 שעות יושב שם ולומד, וכל המשפחה שלו, כל יום יודעים, זה מה שאבא עושה. אבא יושב ולומד 8-9 שעות ביום. הוא תמיד חכם עצום. ויש כאלה בחוץ לארץ עצום. סיפור לך, הייתי עכשיו הייתי בקיץ. פעם ראשונה נצלתי לאכול על לגייס תרומות בגלל שהיה פה מצב קשה. והיה איזה יהודי אחד שתרם לנו תרומה גדולה, והוא ביקש ממני שאני אבוא, בבוקר ביקרתי אותו במשרדים, קומה שלמה של משרדים בטורונטו, מנהל עסקים כל העולם, משהו איש עסקים בקנה מידה בינלאומי. הוא מאוד מאוד התפעל מכל מה שהוא שמע על הישיבה, הוא לא שמע פעם דברים כאלה, הציע לי לבוא, רוצה שבבית אחיו ואשתו ואל תשמעו, הזמין אותנו אחר כך. בא לך, נכנס לחדר, חדר מלא ספרים, אני רואה אותו יושב וכותב. שאלתי לו, מה אתה כותב? מה, אני כותב ספר של ראשון הרב. מה אני אגיד לכם? העיניים יצאו לי. עדיין איש עסקים, כשמנהל עסקים חובקי עולם, יש לו חדר ספרים, הוא כל יום יושב כמה שעות, והוא כותב ספר חידושים על הרמב"ם. אני מודה ומתוודה. אין לנו עדיין בעלי בוגרים, שרוב היום עושים עסקים ועובדים את זהו, וחוץ מזה, הם ברמה תורנית כזאת, הם באהבת תורה כזאת, שקידה תורה כזאת, שהם יכולים לכתוב ספר על הרמב״ם. לעבוד, ללמוד, להיות תלמידי חכמים, כמו צור ילד מולי. אז נחפש לי, עוד לא בנינו את המודל הזה. זה דבר עצום. ואני לא מבין למה החרדים בארץ לא עושים את זה. שילכו לעבוד, שילמדו מקצוע רציני, שיפרנסו בכבוד את המשפחות, וילמדו 6-8 שעות ליום תורה, אפשר. מי שלא מבזבז את הזמן על, על, על קריאת עיתונים ולתנת טלוויזיה ופיצוח זה זהו ולצפות במכבי תל אביב או בכדורסל במקום לבוא לשיעורים, אז הוא יכול להגיע לזה. כמובן, אם אתה כדורסל יותר חשוב לך מאשר לשמוע שיעורים בישיבה, אז גם שתהיה בעל הבית לא יהיה לך חשוב לשבת וללמוד תורה, כי תמיד יהיה דברים יותר חשובים. אבל מה לעשות, אם יש לכם אהבת תורה ורוצים ללמוד תורה, אז יהודי יכול לפרנס משפחה בכבוד וללמוד תורה. אני מודה בדבר אחד, יש תחומים שבאמת אין זמן לעשות את זה. אדם שהוא כפים בצפן קבע, הוא לא יכול לשבת 6 שעות ללמוד תורה. מי שעובד בשבת, מי שעובד על מספר נוסף, גם מי שאחראי על כל הפנייה, כן, יש לנו פה מוישה מרחבי, הוא מנהל מחוז ירושלים במשרד השיכון, נאבק כל היום בשביל לקדם בנייה יהודית בכל המציאות הרגישה שסביב ירושלים, ומחוז ירושלים זה בעצם כולל עד אשקלון, משהו כזה, חצי מדינת ישראל, כולל גם רוב איו"ש, יש לה אחריות ציבורית. אז הוא קם כל בוקר ב-5 בבוקר, ב-7 הוא כבר נוסע לעבודה, עמד לפניכם, מתפלל, חי, עשה את העבודה, הוא חוזר כל הלילה ב-1. בסדר, מי שיש לו אחריות ציבורית, הוא צריך ללמוד פה לפניכם. הוא יצטרך בשבתות ובזמנים קצובים, מה שנקרא תהיות איתי מלימד. יש לו אחריות ציבורית. דבר חדש. אבל המהר"ל כותב בפרקי אבות, כל העוסקים בציבור יהיו עוסקים עם שם שמיים, שמי שעסוק בצורכי ציבור זה כמו ללמוד תורה. ויש לו סייעתא דשמיא ויש לו זכויות כמו לומדי תורה. אם הוא עוסק בצורכי ציבור לשם שמיים, כך כותב המהר"ל בדרך החיים. ולכן, בשבת מותר לדבר על דברי חולין של ציבור, כי זה חפצי שמיים, זה לא חפצי שמיים. נקודה נוספת שאני רוצה להתייחס אליה. אבל רק רוצה להשלים פה את הצד השני. הצד השני, אני מקווה ששמעתם את הטענה. טענה מאוד נוקבת על מה שאני אומר עכשיו. מה אתם רוצים? אם אתם בחרתם בשיטה הזאת, אתם לא מצליחים, אתם משכנעים אותנו רק בשיטה הזאת. מה אתה רוצה ממני? אתה טוען שאפשר לשלב אהבת תורה, יראת שמיים, יחד עם צבא, עם מדינה, עם אקדמיה, עם אוניברסיטה, נכון? צריך להיות פתוח לחיים, הרב סדן, אתה גדול, ענק, דיברת פה דברים מאוד יפים. עכשיו אני רוצה לשאול אותה, השיטה שלך עובדת? אני אגיד לך, אתה צודק ואתה לא צודק. אם אתה אומר לאט לאט בדרך שראוי לומר, כלומר, אני לא נבהל מזה שיש קשיים, אני לא נבהל מזה שיש דרך ארוכה, אנחנו מתקדמים ואנחנו מתקדמים, ואני אעשה את כל המאמצים שנמשיך להתקדם, ואנחנו ודאי נגיע למטרה הזאת, אז זה בסדר. לפעמים יש לי תחושה שאנשים אומרים את המילה לאט לאט כמי שאומר בסדר, יבוא יום וזה יגיע, עכשיו אני בלאט הראשון, אני עוד לא חייב לעמוד בסטנדרט. אני אומר לכם, זה מה הנקודה שכתבתי בחוברת האחרונה, הדבר תלוי בידינו. אם אתם כולכם תהיו צדיקים וקלה כבחמורה, ובלילות שבת, כל ליל שבת זה יהיה יום של התעלות רוחנית בשירי קודש ובלימוד תורה, ואתם תשלבו יחד עם העשייה הציבורית הכללית שלכם שעות של לימוד תורה ותיאום מלאי תורה ומלאי יראת שמיים, אני אומר לכם, העולם החרדי יבוא אחרינו. ואחרי שהעולם החרדי יבוא אחרינו, גם העולם החילוני יצטרף אלינו. גם הוא לא טיפש להישאר בזבל. אנחנו עוד לא עושים מספיק לממש את הדרך שאנחנו מאמינים. אספר לכם עכשיו סיפור. הייתי אצלו בבית, אצל הרב דוד בלוך. הוא אמר לי, תשמע, לפני כמה שנים נסעתי לשבת לבית אלבן. ראיתי שם ציבור תורני. יש צניעות, יש אהבת תורה, יש יראת שמיים. חלק גדול אנשים עובדים, רוב אנשים עובדים. אמרתי לעצמי, וואלה, אם הייתי יודע שכל הציונים הדתיים יהיו כאלה, הייתי עובר אליי. אז הוא אומר לי, אני אומר לך, תביאו, תעשו אצלכם שבתות לציבור חרדי שיבוא ויראה את החיים האלה, אז הוא יבין שאפשר שתהיה צניעות וטהרה ויראת שמיים גם בשיטה הזאת. הבן שלי היה איתי כשהלכנו, אז הוא אומר לי, אבל אבא תגיד לי, כמה יישובים יש לנו בארץ שאתם עובדים ברמה התורנית הזאת של בית אל בית, שבאמת אנחנו יכולים להראות מודל לחרדי? זה בדיוק השאלה. ואני מדבר על הצד החיובי. עזבו את הוויכוח שיש לנו שם, הנושא של ארץ ישראל. במקום לכעוס עליהם למה הם הולכים בדרך לא נכונה, עלינו מוטלת חובת ההוכחה הפרקטית, ההוכחה המציאותית, שהדרך שאנחנו מאמינים בה היא ברת ביצוע. עכשיו, אני באמת מאמין שהיא ברת ביצוע. ואני אומר את הלאט לאט של רוזנצוויג באיזשהו... כן? ידידי. הייתי בדרך חיובית, שאני מאמין שאנחנו יכולים להגיע אליה. אבל לא יכול להכחיש שעוד לא הוכחנו את זה בכמות איכותית מספקת. זאת אומרת, שיהיו לנו כמות מספקת של אנשים שיוכיחו אמפירית את הדרך הזאת, אז נוכל לפתוח את הפה בקול גדול. ואז לא נצטרך לפתוח את הפה. אני בטוח שרבים מאוד מהציבור החרדי יחפשו את זה. אז הכל תלוי בנו. כן. זה לא מצחיק, זה עצוב. שאנשים לא יקימו קהילות כאלה בלוד ובעלי ובכל מקום בארץ.
קהילה, זה לא
יקום בתל-בית. למה לא? קהילה בתל-בית זה לא כמו עיר בפנים. לא, זה לא משנה. מה אכפת לי שיש מסב ערבים? ואפילו מה אכפת לי שיש מסב אנשים חילונים? אם כל אנשי הקהילה הם אנשים שיש להם עולם רוחני, הם לבושים בצניעות, הם מסתפקים למועד, הם אוהבי תורה, הם משלבים את האחריות הכלל ישראלית שלהם לבניין תקומת עם ישראל בארצו, יחד עם חיים של תורה, של יראת שמיים. אז זה מה שצריך. שאלה, באיזה רמה? זה הכל. באיזה רמה? ואיך נראים מוסדות החינוך שלנו? ואיך נראה הנוער שלנו? אבל אני אומר לכם בכל זאת את המילה החיובית. כיהודי שיש לו כמה שערות לבנות, אני רואה דבר שאתם לא יכולים לראות אותו. אני רואה איך היה נראה העולם שלנו כשאני הייתי בגילכם, ואיך הוא נראה היום. ואני אומר לכם שצעדנו קדימה ב... לא יודע איך להשתמש בזה, ביטוי מאוד מרשים, בכמה וכמה דרגות צעדנו קדימה. בכמות ובאיכות ובעוצמה ובתורה וביראת שמיים, ההתפתחות של הציבור שלנו מבחינה איכותית לכיוון של אהבת תורה, הוא היה עצוב. הוא נהיה עצוב. אני זוכר עוד בתור צעיר שהתחילו להיות הראשונים שהתחילו ללכת לישיבות ולהקפיד, ללכת לציציות בחוץ. אז היו הרבה מהדור הקודם שנבלו, מה זה הקצנה דתית? מה זה יש פה בני הקצנה דתית? והקיבוץ הדתי נלחם נגד זה, ובני עקיבא נלחמו נגד זה. וכשקם איזה סניף והעיז להגיד שהוא רוצה להיות נפרד, הייתה מלחמת עולם, באופן עקרוני, שלא נרשה לשום סניף שיהיה נפרד. חשוב שלכל אחד תהיה חברה. ואמנון שפירא כתב ספר, חוברת שלמה, על כמה זה חשוב שיהיה חינוך מעורב. פעם אחת הלכתי לחבר קיבוץ טירת צבי, זה הקיבוץ של אמנון. אמרתי לו, תגיד לי, התיאוריה של אמנון עובדת? אז הוא התגלגל מצחוק. הוא אומר, אמנון, לא שהוא לא יודע מה שהוא קורה. הוא יודע את כל מה שקורה והוא מזמן התייאש, רק הוא לא מסיק את המסקנות. ואחר כך פגשתי אותו יום אחד בטירת צבי, אז הוא פוגשתי ככה פתאום אני. רב סדן, מה אתה אומר? איך נכון זה מקדם של המוח? אמרתי לו, אולי חברה נפרדת? אז הוא נבהל ונפרד. זה לא יעזור שום דבר. אם, אני אומר לכם שלפני 30 שנה, עוד היום אין אנשים כמו כמו אנשים בציבור הציבור שלנו. זאת אומרת, שנלחמים מלחמת קודש כדי שלא תהיה צניעות ושיהיה עירו ושיהיה הכל יהיה ביחד. נשארו עוד נאמני תורה עבודה, זה כמה זקנים שהם מעלים באוב דברים מהעבר. היום רוב רובו של הציבור הציוני דתי, בוגרי ישיבות, בוגרי עולם תורני, בעוצמה אחרת לגמרי, ברמה אחרת לגמרי. עדיין, זה קבוצה קטנה, עדיין גם היא, יש בה אחוז גדול של נושרים בדרך. האחריות להוכיח מוטלת עליהם. אני רוצה עוד נקודה אחת אחרונה. גם אצלכם 735? מה, 724? אני להשתדל לחזור בתשובה ולעמוד בזמנים. אז אנחנו נעצור, נמשיך את זה בעזרת השם. אני מציע שנמשיך את זה מחר ב-12. נעשה ככה, אני רוצה לומר כמה דברים כלליים כתוצאה מהשבת ובלי קשר לשבת, ואחר כך אני אעבור פה שאלה שאלה ואנסה להתייחס, ואחר כך אפשר לשאול שאלות עד מסיבת יום שבת ולא עד בכלל. נתחיל קודם, הייתי רוצה להתחיל בעצם בשאלה שאני שואל אתכם. למה אני עושה כל שבת, כל שנה שבת חרדים? מסיבה אחת, שאני רוצה שהחרדים לא יהיו איזה אבם שיש כלפיו ספיגמות וניכור, אלא קודם כל שנזכור ונפגש ונחוש שבסך הכל הם אחים שלנו, ובמובנים מסוימים אולי קרובים אלינו יותר מכל אחד אחר. אני בכלל חושב שצריך להתרגל לפני שעוסקים בשאלה מה מבדיל בינינו ובין החרדים, בואו קודם כל נעסוק בשאלה מה המשותף בינינו ובין החרדים. זה בכלל כלל חשוב בחיים. גם כשאתה רוצה לעסוק בהבדלה, קודם כל תברר במה יש שיתוף. למשל, יש שיעור שאני תמיד נותן, מעמד האישה ביד. וכולם מיד קודם כל מתעסקים בשוני. אני אומר, קודם כל צריך לעשות סקירה של כל הדברים שבהם איש ואישה שווים. רק כשאתה רואה עד כמה בכל כך הרבה דברים הם שווים, אז גם אחר כך כשתתחיל לדון בכל אותם דברים שהם נבדלים, שונים זה מזה, הרי כל בר דעת מבין שהם שונים זה מזה, אז הדברים, ברגע שהם נמצאים בפרופורציות הנכונות, הם מקבלים מובן אחר. בכלל, זה דבר חשוב בחיים. לפעמים יש לנו איזו נטייה שלילית לעסוק רק במה שמפריד, מה שמבדיל, אז מה ההבדל בין זה לזה, זה ככה, זה ככה, ואנחנו מאבדים את הפרופורציות, מאבדים את המבט השלם. כי הרבה פעמים, נכון, יש הבדלים. יש הבדל בין הר המור לבין מרכז הרב. יש הבדל. אז רגע, בוא להירגע. קודם כל, ב-90 וכמה אחוזים, שלום, הם אותו דבר. ואחרי שהם אותו דבר ברוב רובם של הפרמטרים, נכון, יש עניינים שבהם שונים זה מה. הרבה פעמים העיסוק האובססיבי, כמעט הייתי אומר לפעמים החולני, במובן המידותי, בדברים שמבדילים, פשוט גורם לך לאבד את הפרופורציות, לאבד את המבט השלם, וזה עצמו חיסרון עוד לפני שנכנסת לפרטים. החרדים הם קודם כל חלק מהעם היהודי, הם שותפים שלנו בבניית עם ישראל. וחוסנה של מדינת ישראל בהרבה מובנים זה גם חוסנו של העם היהודי בכללו וחוסנה של מדינת ישראל בפרט, זה גם בזכות אותם מאות אלפי אנשים הם גרים פה איתנו, הם קושרים את גורלם איתנו, הם בונים את התורה, את היראה בעם ישראל, את מה שהם מבינים. גם אם יש לנו עליהם טענות אלה ואחרות מכאן בדודעה החדשה, עדיין הדבר הבסיסי, השורשי, יותר מהותי, אנחנו כולנו ביחד נגד כל האויבים הרבים עומדים סביבנו ורוצים לבלע אותם. בסוף כן, הם יותר קוראים אליהם. לא רק מערבים, גם אמריקאים וגם האירופאים וגם מכל אותם מיליארדי בני אדם סביבנו, שבסוף הם עומדים מולנו והם עומדים איתנו, אחינו ובשרנו. לא לשכוח את הרגע אחד. הם ריחה בתורה ומצוות. הם יהודים שמובנים מסוימים השיח איתם הוא הרבה יותר קרוב והרבה יותר קל מכל אחד אחר שאתה מדבר איתו על תורה, על מצוות, על אמונות ודעות, מדבר איתו סינית. נכון? חילונים משרתים בצבא והם שותפים עם מדינת ישראל, אבל הפער יחס לכל השקפת העולם והיחס לחיים והיחס לעם ישראל הוא מאוד 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 גדול. וגם את זה לא נבד, גם את זה צריך להתמודד. אבל בסוף זה שהעולם החרדי כולו הוא חי לפי אותם מושגים שאנחנו חיים, יש לנו שפה משותפת בהרבה מאוד דברים, מאמינים ביוד ג' עיקרים של הרמב"ם שאומרים שבת וכשרות וטהרת המשפחה ועוד ביום יום אפשר להתפלל איתם ביחד במניין ולענות לזימון. לא לשכוח את זה. זה דבר מאוד חשוב בעם היהודי. כמה יהודים שומרי תורה ומצוות יש היום בכל העם היהודי? לצערנו, לבושתנו, לחרפתנו. העם היהודי מונה היום, לא יודע, בדיוק משהו בין 12-13 מיליון יהודים. אל תיתנו לי את התשובה, אני מתבייש להגיד את בקול רם, אבל כל אחד יחשוב בליבו כמה מתוך אותם 12-13 מיליון יהודים, בוא נגיד פרמטר, שומרים שבת. זה שיש ציבור גדול מאוד, כפול או פי שלוש מאיתנו, ששומר תורה מצוות משתנה, שלוש, אני חושב שמבחינה כמותית זה לפחות משתנה מאיתנו, ושומרים שבת, שומרים על טהרת המשפחה היהודית, אוכלים אוכל כשר. אז זה לא דבר עצום, זה לא, אנחנו בעצם את זה אנחנו רוצים שכל עם ישראל ינהג ככה. נכון, יש לנו ויכוחים איתם, אבל קודם כל יש לנו איתם שותפות בדבר אולי הכי חשוב, הכי יקר. האמונה בהשם, בתורתו ובצוותיו. לא יכול להיות שהדבר הכי פשוט הזה יטשטש. אני מאוד מסכים לנימת העלבון שהייתה בדברים שאמר הרב בן שלמה, הרב לוח, לא זוכר מי אמר את הביטוי הזה, שכשהם ביקשו שהכיפות הסרוגות ילכו לנחל החרדי, אז אמרו, אנחנו רוצים לשרת עם כלל ישראל. כשאנחנו משרתים בגולני, אז אנחנו משרתים בכלל ישראל. כשאנחנו משרתים בחרדים, אז אנחנו לא משרתים בכלל ישראל. זה מין תחושה כזאת, שאנחנו אוהבים את החילונים בגלל שהם משרתים בצבא ואוהבים את המדינה, אבל את החרדים, הם לא משרתים בצבא. אנחנו חרדי כבר כן משרת בצבא, אבל נגיד, הם לא חושבים על המדינה מה שאנחנו חושבים, זה לפחות כלל ישראל מאיתנו. נכון, הם שומרים שבת, קיימים מצוות, אבל זה פחות חשוב. אני לא חושב שזה פחות חשוב. מובנים מסוימים זה יותר חשוב. נכון, אנחנו לרגע אחד, אתם לא צריכים לחשוד בי שאני הולך לטשטש את הפערים שיש בינינו. כואב לי שהפערים האלה מאבדים את הפרופורציות הנכונות ויש בתוכנו אנשים שמסתובבים עם כעס וביקורת על החרדים והם כאלה וכמו שאחד פה כותב, בגללם בית המקדש לא נבנה ועוד כל מיני דברים כאלה. אני חושב שהחרדים קרובים אלינו בבניין כלל ישראל לא פחות מאחרים ובמובנים רבים הרבה יותר מאחרים. ואתם תכף תראו שזה לא מוריד כלום מהחריפות של מה שאני אומר בהמשך. אבל את הפרופורציות הנכונות צריך לזכור. דבר שלישי, לא יודע כמה הספקתם להתחיל, אבל יש דברים יפים. דברים יפים שכדאי ללמוד. מחיי הלילה של בני ברק אפשר להקשות 1,000 קושיות. אבל כשאתה רואה 3,000 איש עומדים על הרגליים 4-5 שעות ושרים שירי קודש, לא מכיר הרבה אלטרנטיבות יותר טובות לבלות לפני שבת. למה יותר טוב לעמוד בסניף לפתח גרעינים ולספר חילות? מה האלטרנטיבה המדהימה שאנחנו מציעים לעומת התי של ויז'נס? כשאתה נכנס לפוניבש ב-12:30 בלילה ורואה שם בית המדרש, יש שם לפחות איזה 200 בחורים, כי כתוב בספרים הקדושים שלימוד בשבת זוכרים אותו יותר, אז הם עושים את המשמע שלהם ביום חיים של ליל שבת. זה לא דבר מרשים, זה לא דבר שאולי כדאי לשמוע בו. אולי כדאי שפה גם כן בליל שבת ילמדו אנשים חוץ מאכילת רוג הלך ועונג שבת. אני לא מזלזל בשום דבר, תאמינו לי, אני רק אומר, האם אנחנו מספיק הגונים וישרים להתפעל ממה שצריך להתפלל? להתפעל? הייתי שולח את כל עם ישראל לראות את חיי הלילה של בני ברק. מה יהודים עושים בליל שבת בבני ברק? ולא ליל שבת אחד. כל שבת. כל שבת. לא היה שם הצגה, לא היה שם אירוע מיוחד. היה אירוע מיוחד, היו שם לא רק אנשי בני ברק. שבת בשלח, מסורת חסידית, מגיעים מכל הארץ אל הרבי. אבל אנשי בני ברק עושים את זה מה שראיתם כל שבת. מה זאת אומרת אנשי בני ברק? גם באשדוד עושים אותו דבר, אבל שזה יותר קטן, כי יש שם רבי קטן יותר. ובירושלים ודאי שזה, ובכל מקום שיש קהילה, זה מה שעושים ליל שבת. כך הם מבלים את ליל שבת. בשירי קודש ושמיעת דברי תורה של הרבי. אז, לצערנו, הרבי היום הוא כבר לא מבוגר. לפני איזה, אני לא זוכר כמה שנים, נניח משהו כמו 6-7 שנים, אני זוכר עדיין עם הרבי הזה, אני זוכר אותו מדבר. בעוצמה, בחיוניות, ודורש דברי תורה נפלאים, ואחר כך, האמת היא, אני לא יודע כל כך מה הוא דרש, אני אדבר ביידיש, אבל אני ראיתי שכולם מקשיבים לו בהקשבה גמורה, ואחר כך הגיעו ילדים שכל ילד שידע בעל פה, נדמה לי, זה 100 משניות, קיבל ישירות מהרבי איזה שיריים או משהו, ואחר כך איזה תלמידים מצטיינים שסיימו כמה מסכתות מהישיבות הקטנות, קיבלו עוד משהו. זה תרבות, כן, תרבות של קודש. אולי כדאי שנלמד כמה דברים מהחרדים. הכל פסול בגלל שאנחנו לא מסכימים איתם כמה דברים. כשירדנו מוויז'ניץ, ירד לידי איזה בחור צעיר, וכך היה לי תענוג להסתכל על הפנים שלו, על התמימות, על הטהרה. הפנים של אדם נקרא איפה. התחלתי לקשור את השיחה, בחור בן 20, לומד עד לכאן, עובד כמה שנוכל, עד שאני לא תהיה לי ברירה ואני אצטרך לעזוב את זה פנים. אז זה לא תהיה לך ברירה. יש כאלה שמצליחים, יש כאלה שלא מצליחים. לא יודע, יש לי גם ביקורת, אני תכף אגיד אותה, אבל ברוך השם, אתה רואה איזה אדימות, איזה טהרה לפנים, איזה פנימות. זה לא יפה, זה לא דבר אדיר, זה לא דבר עצום, זה לא נכס גדול לעם ישראל. אפשר להתווכח הרבה על הדברים. החרדים עשו מהפכה אמיתית בעולם התורה. אמרתי לכם, לפני 60 שנה, עולם התורה היה כמעט חרדי. רוב מרכזי התורה של העם היהודי התפוררו. כל אירופה הושמדה, וכל מרכזי התורה בארצות המזרח גם כן התמוטטו כשהיהודים ברחו משם לארץ ישראל, מאימת הערבים. בעיראק היו קהילות גדולות, בסוריה, בחלב, בדמשק, במצרים, במרוקו, בטוניס, בג'רבה. כל התפרק, כולם באו לארץ ישראל, והיה העולם כמעט שונה. ברוך השם יתברך. ש"ס, זה דבר עצום. לפני 30 שנה, רוב הציבור יוצא עדות המזרח, שהיה לו קשר מאוד עמוק במשך דורות למסורת ישראל, היה בהתפרקות כוללת, התפרקות טוטלית. הרב היה יוסף עם אנשים שסביבו, החזירו עטרה לישנה. זו הסיסמה שאני זוכר, אני ממש זוכר כשהם יצאו פעם ראשונה עם הסיסמה הזאת, אנחנו נחזיר עטרה לישנה. קודם עוד לא היו מנדט אחד. והם בנו עשרות מאות תלמודי תורה בתי חינוך, והחזירו רבבות יהודים מעדות המזרח לדרך התורה. זה דבר עצום. זה דבר שראוי לשמוח בו ולהתפאר בו. גם אם יש לנו השגות על הדרך שבה זה נעשה, אני מאוד מזדהה עם מה שאמר שם הרב לוך, וקרוב לוודאי אולי כמו ששמעתם אותי לפני שאני אומר את זה הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא חכם יותר מכולם, והוא מקדם את הגאולה בכל מיני דרכים. החרדים עושים לעבודה על תחום אחד, החרדים עושים לעבודה על תחום אחר, החרדים עושים לעבודה על תחום אחר, אלה בהתנחלויות, אלה בישיבות, אלה בהייטק, כל אחד. בסך הכל בסוף, מיני ומיני, נבנה עם ישראל. עכשיו יש מחלות. מחלות זה לא דבר טוב. להתמודד איתן, ואני אשים אותן על השולחן שלכם. אבל אני לא יודע אם הצלחתי להשיג המטרה. אני אומר לכם, המטרה שלי, בזה שלקחנו, נסענו לבני ברק, הוא לבנות אצלכם בלב באמת אהבת ישראל אמיתית, כבוד והערכה לטוב שיש בעולם החרדי. יש להם מערכות של גמילות חסד מדהימות. לא מקרה כל הסיפור של הרב פישר ושאיזו מציון ושאיזו רחולים ביד שרה, הכל נבנה בתוך עולם החרדי. כי הערך של גמילות חסדים מאוד לא מפותח, ומזה הלך להתפתח ומתגלגל מזה. נכון, גם בגלל שזה ציבור מאוד עני, שמאוד זקוק לזה. אבל שוב, מה הם עושים מאוד? זה לא כך אכפת לנו. בסוף נבנות דברים יפים, גדולים. אימפריה של חסד. חסד אמיתי לשם שמיים. אז זה קודם כל העמדה היסודית. לראות את השווה, לראות את החיוב, להבין את תרומתם לבניין התורה והחסד בעם ישראל, ולהסתכל על כל הטוב ולראות מה יש לנו מהם. אבל יש כמובן גם דברים שאנחנו לא מסכימים. הדבר העיקרי והראשון, הייתי אומר אותו בצורה כוללת, ואותו דבר שאני גם מדבר עליו בחוברת, זה לא לקחת אחריות באמת לחיים הקרובים שלנו. שמעתם, אפילו קרו. הוא אמר לנו, זה רק אם לא יקרה לי שום דבר. ודאי שהתנחלות, או הליכה לצבא, או כל דבר כלל ישראלי, רק אם לא יאונה לכל. אני שוב רוצה לומר, אני חושב שהרב בלוק, עזר ללמד המבחנתם, הוא עדיין לא מיוחד. אני אגלה לכם את הסוד שאחרי שהוא הלך הביתה, אני מקווה הביתה, ישבתי איתו עכשיו אני אצליחה בארבע עיניים. אני מאוד מאוד מעניין. הוא דווקא בגלל שאתה לא מבין השירה, הוא מכיר באמת הרבה דברים, והוא גם לא מתברר שאני להכיר בחיוב. הוא מאוד 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 מתאמץ לשנות דברים בתוך העולם החרדי, והוא לא מתבייש להגיד דברים מאוד מאוד ברורים על האמת והטוב שבדרך שלנו, שהוא היה רוצה להכניס אותה לתוך העולם החרדי. והוא זה שיזם ודחף את הנחל החרדי, והוא זה שעכשיו הוא סיפר לי שהוא עושה פרויקט שלם של דחוף חרדים ללמוד ליצור לכלל. אבל אני רוצה שוב לומר אותה, איפה פה הבעיה לפי הבנתי. אני רוצה להציג את זה דווקא מתוך העמדה שלהם האמיתית והיפה. לפני 60 שנה הם הרגישו שהתורה בסכנה, הם החליטו לקחת אחריות על בניין התורה בעם ישראל. שום דבר לא חשוב, העיקר מות תורה. קודם כל, דבר נכון, דבר אמיתי, דבר נפלא. ובאמת, יש דבר מאוד משמעותי שהרב קלמן, שהיה ניצול שואה מהיר פוניבש, הוא זה שעלה לארץ ובנה את הישיבה הגדולה, מקום כזה בולט, מרשים, ומילא אותה באלפי פנים. זה ללא ספק מפעל חיים שראוי להוקיר. אבל באיזשהו מקום, לפי הבנתי, הטוטליות הזאת, שלא מפחדת לבוא ולומר, ואחרי זה שום דבר לא חשוב, היא בסוף מובילה אותם למקומות לא נכונים על פי התורה. ואני אתן כמה דוגמאות. דוגמאות כואבות. ואני אומר אותם בהקשר שאני מאמין בו, כלומר בהקשר החיובי. הצגת העמדה הזו, כמה אנשים רוצים ללמוד תורה בעם ישראל? אז אנחנו נתנדב כולנו. אם הוא, כל עם ישראל היה רוצה ללמוד תורה, אז נכון, רק חלק על מהתורה, חלק דברים אחרים, אבל הרי רוב עם ישראל לא מתורה, אז אנחנו כולנו הולכים ללמוד תורה. טיעון בהחלט סביר, שאמר אותו גם הרב בן שלמה וגם הרב... וגם הרב. אבל הרב צבי יהודה זה כל מיני. הקפיד תמיד להגיד אין פטור לתלמידי ישיבה מצב. הרב צבי יהודה היה בוועדה של ראשי ישיבות שתיאמה מול הצבא את דחיית הגיוס לבחורי הישיבה. הרב צבי יהודה היה מקפיד ואומר לנו לא פטור, מה פתאום תלמיד חכם פטור במלחמת מצווה? איך שמענו דבר הזה? הרב צבי כתב בזה מאמר, ההשוואה שהוא מביא מאברהם שסן גב את המדי חמים בכלל לא זהו, שם זה לא מלחמת מצווה. איזה מצווה יש להציל את לוט? לוט לא יהודי, חוץ מזה שהוא אדם מושחת שהלך מאנשי סדום הרי חדרים. אברהם אבינו הוא מידת החשק של אברהם אבינו, שהיא מתפשטת מעל ומעבר למה שראוי, הוא רוצה להציל את לוט בן אחי, וזה דבר אדיר. אבל זה לא מלחמת מצווה. חוץ מזה, הרב צודה מביא מהריטב"א, שהוא אומר, ענן מאברהם, ניקו וניגמו, אנחנו נובדים מסיני, אנחנו נובדים מהתורה. סיפורי המקרא לפני מתן תורה, הם באים למסור מסרים רעיונים, רוחניים, אמוניים, ולא מסרים הלכתיים. מסרים הלכתיים לומדים רק אחרי מתן תורה. מהתנהגות אחרי מתן תורה. יעקב אבינו נשא שתי אחיות, אז מה, נלמד שמותר לשאת שתי אחיות? אמרם נשא את דודתו, כן? יוכבד הייתה דודתו של אמרם. אז אנחנו נלמד מאמרם שמותר לשאת דודה, כי אני רוצה להוליד בן צדיק כמו מוישה, משה רבנו. אלא ודאי, זה לפני מתן תורה, וזה אחרי מתן תורה. ולפני מתן תורה יש הרבה דברים מיוחדים. אומר נפש החיים, ידעו ברוח הקודש שבדרך הזאת יעקב ידע שהוא יכול לשאת שתי אחיות שרק ככה הוא יעמיד את בית ישראל. אפשר להרחיב את זה, לא רוצה את זה, אנחנו לא עוסקים עכשיו פרשת השבוע. אותו דבר משה רבנו ידע, הכיר את יוכבד, ידע שממנה יוולדו לו משה אהרון ומרים. רק ממנה. אמרם היה אדם שלא היה לו חטא כל ימיו. חז"ל אומרים, מת בעטיו של נחש. נכנסה מיטה על בני אדם, אז אין ברירה, לקחו גם אותו. אבל הוא אדם שלא היה לו שום חטא כל ימי חייו. לא נותנים מזה. אז הרב שידה אומר, אנחנו חייבים לשרת בצבא. אלא מה? מדינה, כשיש מלחמה שלושה חודשים, עושים גיוס כללי, לוקחים את כל העם, הולכים לשלושה חודשים, חושבים. אבל כשמדינה מנהל מלחמה 60 שנה, היא יכולה לגייס את כל הכוחות של העם למלחמה. המדינה תתמודד. בואו ניתן לכם דוגמאות אחרות. למה להקציב כסף לאוניברסיטאות? להעביר את הכסף של האוניברסיטאות, אוניברסיטאות זה לוקסוס, השכלה אקדמית. ניקח את הכסף הזה, נעביר את זה למשרד הביטחון, כי יש למדינת ישראל שאלה קיומית של ביטחון. למה לתת תקציבי רווחה? צריך להעביר את הכל לביטחון. למה תקציבי ספורט? להעביר את הכל לביטחון. התשובה היא, בסוף היכולת של עם ישראל לעמוד במלחמה היא תלויה בחוסן הרוחני, החברתי, המנטלי של העם. וכדי שהעם יהיה לו חוסן, הוא צריך חינוך, וצריך השכלה, וצריך תרבות, וצריך ספורט, וצריך מחקר, וצריך טכנולוגיה, וצריך כלכלה מבוססת. ולכן מדינת ישראל לא שמה את כל הקופה על תיק הביטחון. נכון, תיק הביטחון התיק הכי שמן. בעיית הביטחון היא חמורה. וכל שנה יש ויכוחים אינסופיים על תיק הביטחון. אבל כולם מודים שהמדינה צריכה להשקיע משאבים גם בדברים אחרים. זה נכון שמדובר על כסף, זה גם נכון שמדובר על כוח אדם. מדינת ישראל עושה פריבילגיה, שאני בהשקפה הקטנה שלי לא כך חושב שהיא חשובה. המדינת ישראל עושה אותה. שחקני כדורגל חשובים. או שהיא בכלל משחררת מצבה, או שהיא עושה להם כזה שירות, מארגנת להם שירות צבאי כזה שהם יכולים לבוא לכל האימונים של מכבי תל אביב. היא גם שחקני כדורסל. ביג דיל, מה כל כך חשוב שיהיה שחקן טוב בכדורגל? מי שאחראי על התמונה הכוללת חושב שהספורט במדינת ישראל הוא חלק מהגאווה והחוסן של האומה ושווה להפסיד כל שנה 150 או 350 שחקני כדורגל כדורסל לטובת הספורט במדינת ישראל. אבל הם לא היחידים. יש כל מיני אנשים עם כישורים שכליים יוצא דופן שהמדינה לוקחת אותה למחקרים בקור האטומי בדימונה או בכל מיני דברים. יש מוזיקאי בליגה לאומית שהמדינה מחליטה לעשות להם מה שנקרא שירות קל בתזמורת צה"ל או משהו כזה, למרות שיש להם פרופיל 97, הם יכולים להיות לוחמים מצוינים בגולני, אבל חשוב למשמע המדינה לשמור על המוזיקה. יותר מכל הדברים האלה חשוב לעם היהודי למדינת ישראל שיהיה לו כוח רוחני אדיר שיבנה את התורה בעם ישראל. ואם שזה צריך לדחות גיוס, איך אני אחזור המילה הזאת, אז זה שווה למדינה, לא בגלל שהתורה דוחה את זה. הרב ציודה אמר הרבה פעמים אין פטור לתלמיד ללומד תורה ממלחמת מצווה, ממצוות קיומו שלה. ומתי תורה דוחה מצווה שאינה יכול לעשות על ידי אחרים? מצוות פיקוח נפש. אדם ילמד בישיבה, יגידו לו בחוץ יש שערה ויש איזה מישהו שהולך ליפול מהגב, אמר אל תפריע לי ללמוד, אני עכשיו לומד תורה. מה, נפלת על הראש? זה התורה שלך? כל התורה שלך לא שווה שום דבר. ברור שהיו שנים, אני, אם תרצו אני אעשה את זה פעם, אני לקחתי ספר שכתבו החרדים על כל הסיבות שהם חושבים ש פטורים משירות צבאי, ופתחתם אחד אחד והראיתי שפחות איך שנראה במקורות אל עצמם זה לא נכון. הרב ציוד היה אומר תלמידי חיים לא פטורים מתחילת מצווה, אבל האומה שווה לה לדחות גיוס לחור מסוים של אנשים על מנת לבנות התורה בעם ישראל, שהיא נצרכת לעם ישראל כאוויר לנשימה, ואי אפשר שהביטחון יבלע את כל המשאבים. נכון, זה המושג שעזר מרקה אמר, לדחות את הגיוס לכל אותם שנים שבהם מתעצבת אישיותו של האדם ונבנה כתלמיד חכם, ואחר כך שהוא כבר מגיע לאיזושהי עמדה של תלמיד חכם, שעכשיו מכאן ואילך יותר התפתחות כמותית לרוחב, יעשה איזה אמריקה קצר כדי להיות יכול להצטרף לצבא המילואים, לתת את התרומה שלו לביטחון המדינה, ועיקר עניינו יהיה שתורתו תהיה עוד מותו. ועל יחידים הוא היה אומר חבל על כל רגע. אני זוכר את זה שהוא לא רצה שהרב קרא ילך לצבא, הוא אמר, אתה פטור לגמרי. הרב קרא, אתה הסכים, אתה עזור כן, אני זה אומר כאן, והלך לצבא, ושרת במילואים, ושרת תקופות מסוימות, ואחר כך, הרב שלי אומר, זה לא פחות חשוב משחקני כדורגל, הוא לא אמר תביא את הגשה לזה, אני אומר את זה, לא פחות חשוב משחקני כדורגל וכל מיני אנשים אחרים. יש אנשים שלא נורא, אנשים כמו הרב טאו, אנשים שבאמת בליגה של רבנים חשובים, של תלמידי ראשי ישיבות, של ממש תלמידי חכמים שכל שנה שהם לא נמצאים בעולם התורה זה הפסד אדיר לעם ישראל, הם פטורים לגמרי משירות צבאי. אחרים יעשו שירות צבאי מקוצר, זה בסדר גמור. אבל העולם החרדי בסופו של דבר הוא לא אמר, הוא אמר שאף אחד לא שם. עכשיו תראו, יש פה שתי בעיות. הבעיה הראשונה שזו אשליה. בוא נגיד שבאמת הוא חושב שכולם יכולים ללמוד תורה. טוב, מהר מאוד מתברר, זה אשליה. זה הרי לא כך, לא עזר שום דבר. וכאן נוצר תופעה מאוד קשה של אנשים ששנים מסתובבים בפורפרות סביב הישיבות שלהם, ובעצם היה יותר טוב להם, והיה יותר טוב לעם ישראל, והיה יותר טוב לכל החרדים, ילכו בצבא. אלא מה? הם מפחדים שברגע שיתנו לגיטימציה, ילכו הרבה אנשים. כאן אני מוכרח לומר לכם, דרוש אומץ לב ציבורי והכרעה של תלמיד חכם לעמוד בפרק. על פניו, יש להם טיעון צודק. עובדה שהצלחנו. אמרנו, אף אחד לא הולך, אמרנו, עזוב צבא, אז הכל פתור, הנה, ככה בונים את התורה. אבל קרו שני דברים. קודם כל גרמת עוול להרבה אנשים. זה לא משנה. התורה למטרה לא מקדשת. יש אנשים שהם נמאחים מהדבר הזה. חלק מהם הופך לשבת, חלק מהם הופך לחילוני, וחלק מהם הופך לאנשים מאוחים. ירא שמיים, אבל מאוחים. כי תפיסת עולם, שהיא יודעת שהיא לא מתאימים לישיבה, אבל היא אומרת, זה השיטה היחידה שעובדת. מועכת את האנשים אלה, מכניסה אותם לישיבה. ונוצרים מזה אנשים מאוחים. ונוצרים מזה גם שבת, ואנשים שבסוף זורקים את הכל. אני חושב שביהדות אין דבר כזה. צריך אמת. אין דבר כזה שהמטרה מקדשת האמצעים. אין דבר כזה שאפשר להגיד משהו גורף מבלי אחריות אישית על כל אחד ואחד. אבל מה שיותר חמור זה התופעה שבסוף אתה מוכרח שהכל יישאר שטחי ורדוד. אני עכשיו מספר לכם ככה בזהירות את הרגע הכי קשה שהיה לי בשבת, זה שנכנסתי לקבלת שבת לבין. התרחב לי אני, ובאמת שמחתי. והיה קבלת שבת, היה לי קשה להצטרף למנגינות, לא כך שיקרתי. עבר מישהו וחילק דברות קוצר של האדמו. לקחתי את זה, וקראתי את הכל מאחר לסוף. אני אומר לכם, ליבי נשבר לגבי. אמרתי לי, בשבת ושלח, שמגיעים אלפי חסידים מכל הארץ. זה מה שכתוב, זה מה שנותנים להם. אז נוצר עולם מוכני כל כך רדוד, כל כך שטחי. כל המחברת הייתה מוסר, מוסר, מוסר. זהו, שום נקודה רוחנית, שום בירור רוחני. שני ציטוטים מבין יששכר, וזהו, מבני יששכר, וזהו. אבל אחר כך הבנתי. הבחור מפונה, ראיתם, בלוך הפסיק אותי ואמר לי, כן, ובפונה בטח פגשת אותו דבר. ידע להגיד לי, אבל הבחור אמר אותו דבר, אתם לא מבינים. הפחד ממחשבה רוחנית מעמיקה היא בסוף חלק מהשיטה שאתה אומר, בשביל לשמור, אז צריך להגיד שחור לבן. ומה זה שחור לבן? שחור לבן זה לא אמיתי. זה לא המציאות, זה לא העולם שלנו. מה זה הדבר? איך אפשר לחנך ציבור שלם על דבר שאתה יודע שהוא לא נכון? רק זה עומד ככה. אז מה אם זה עומד ככה? אבל צריך שתהיה ישרות של תורה. זה מה שמריד את הרב לא. והוא עצמו מודה שהוא משלם על זה מחירים מאוד קשים. סיפר לי שיש היום בציבור החרדי דוחים שמחפשים מתנים. הוא אומר, היה אצלנו רב, היה יהודי בשם הרב טינקוס, לא הכרתי. הוא אומר, זה תמיד חכם, שהתחיל לכתוב דברים מוכנים מאוד מאוד עמוקים, ותוך זמן קצר נהיו לו אלפי מעריצים. ואז אצלנו היה תאונת דרכים מאוד מזעזעת, הוא נהרג יחד עם אשתו וחלק מזדל, והוא ניסה. אבל הוא אומר, היום יש הולכים לחינוך קבלה, יש הולכים לחינוך בו, כל מיני דברים, באמת, כי בסוף אתה מחליט ציבור ענק, על מסרים מאוד פשטניים, מאוד מוסריים, מאוד שאין בהם עומק ורוחב וגודל ומורכבות. זה לא אמיתתה של תורה. ככה אי אפשר לגדל. נכון. באתי אחר כך, אמרתי לו, מה אתה אומר על הנושא הראשון? אז הוא אמר לי, אפסדר, אתה חכם בלילה. אתה בוחר לך בפינצט האנשים, שהם השמנה וסלטה של החברה, שיש להם צמאון רוחני, שהם באים לאלי בגלל שהם רוצים לשמוע דברים עמוקים, ואתה יכול להתענג ולמד את המערב וכתבי הרב קוק. אני אין לי את הכלל הזאת. אני מקבל את כולם. כל יהודי אנחנו רוצים לעשות. וישנית זה חסידות, שיש שם הרבה מאוד בלבטים. אנשים פשוטים, אנשים עובדים, אנשים שכבר לא לומדים. וצריך להחזיק אותם. הם מחזיקים אותם, מוסד פשוט. אני אישית מתכוון על התשובה הזאת. אני חושב שגם אנשים פשוטים יש דברים יותר עמוקים, ברורים, אפשר וצריך לומר. זו נקודה ראשונה. אני אומר, הנקודה הראשונה שאני רציתי להדגיש זו שאומנם התביעה לבנות עולם התורה היא צודקת, ברגע שהיא נעשית בצורה כזאת גורפת להעמיד ציבור גדול על ידי מסרים פשוטים, מפני שהיא חוששת להתמודד עם המורכבות, אז יש בה הרבה חוסר אמת, היא עושה עוול לאנשים. ואמרתי לרב דוד לוח, הוא הדבר שהוא לא חלק עליו. אמרתי לה, בוא רגע, זה פוצץ. זה לא יכול להחליט מעמד כך. אם זה לא אמיתי, אז זה לא... זאת אומרת, מה כן האמת? האמת היא שבסוף יש להם דרך חמים גדולים, מתוך כל הציבור. האמת היא שיוצאים מהישיבות באמת דברים מדהימים. הספרים שהחרדים מדפיסים היום, יש כל מיני ספרים של אחרונים, קורא, איילת השחר, דבר משה, סוכת דוד, מה שהוציא שם הרב דמיטריצקי עכשיו ארצות החושן, טבעות המשפט, אתה מקבל את החורף. אז אתה רואה תלמידי חכמים שולטים לא רק בכל השעת, אלא בכל האחרונים שולטים בעוצמה כזאת, באמת דבר מאוד מאוד מרשים. זה גורם להרבה מאוד אנשים הערצה ושייכות לכבוד תורה, וזה נפלא. עדיין זה לא יכול להיות שזה נותן לגיטימציה לחיים של, שיש בהם מימד לא נכון. ההתעלמות המוחלטת מהצבא היא לא צודקת גם לפי מה שהם אומרים, והיא נעשית בתור מריחה, כי הם מפחדים שברגע שיפתחו את הדבר הכל יכול להתמוטט. אותו דבר היחס לעבודה. אני תכף אתם, אני רוצה להגיד את זה. אותו דבר היחס לעבודה. כששאלתי את האברך הזה מוויז'ניץ שבליל שבת, אמרתי לו, תגיד לי, ומכל הציבור הגדול הזה, כמה מת אברכים וכמה עובדים? אז הוא אמר לי, הרוב אברכים. גם מבוגרים. יש אנשים שלומדים עד גיל מבוגר. וילמד, כשהם לומדים בכל עד גיל 50-60, קודם לומדים בכל. שאלתי אותו, ואלה שרוצים לעבוד, לאן הם עובדים? אז הוא אמר לי, מוכרים כובעים, מוכרים מימים. אמרת לו, ואין לכם גופים, גופים. אז הוא אומר, כמעט ולא, כי אין לנו את הכלים להגיע לזה. בדור הקודם אני אומר. יש תיבות חינוך באירופה וזה, ו... אני חושב שזה עד. גיסתי היא עובדת סוציאלית בזמן. היא מתארת מצב מאוד קשה של אלפי משפחות. האבא, הבן והנכד, כולם עובדים בכל. הנכד בן 20, האבא בן 40, הסבא, האבא, כן, זהו, הוא בן 60, ושלושתם עובדים בכל. אבל המשפחות הן פשוט נלחמות על כל זוג נעליים של בנות הילדים, על כל חולצה, על לאסוף אוכל. ולא אחד ולא שניים, אלא כן, זה מבזעים הכי עניין הבא. היום יש קצת התעוררות להבין את זה. יודעים שהתחילו להיכנס כל מיני מכללות לעולם החרדי. אני מאמין שיחול פה מהפך, אולי האילוץ. זאת אומרת, החרדים גדלו להיקף כזה שכבר לא מסוגלים להחזיק את זה ברמה נורמלית. ויכול להיות שפה יתרחש מהפך בגלל אילוצים כלכליים שיביא אנשים לצאת ללמוד מקצועות, וזה בכלל יפתח את הראש. אני רק אומר שמעבר לכל מה שאמרתי עכשיו, יש נקודה שהיא בעיניי הכי מהותית, והוא תורה כזאת שהיא מלמדת את האדם לא לקחת אחריות על החיים, אפילו לא ברמה אישית. דווקא בכתובה שתדע לפרנסה לאשתך ולבניך. לא ברמה, אפילו לא ברמה אישית, אבל ודאי שלא ברמה הציבורית. זה לא מעניין אותי מה שקורה בעם ישראל. או אם מעניין אותי, אז זה נחשב לרכילות, זה לא עליי. אני חושב, זה לא תורת אמת. זה לא תורת אמת. זה כתוב בכל ספרי הקודש. וכשאתה מדבר איתם אחד על אחד, הם מודים בזה. אלא מה הם אומרים? אין ברירה. זה הדרך היחידה שנגרום לצעירים ללמוד תורה. אבל על זה היה אומר הרב צבי יהודה, יש דרך ארוכה שהיא קצרה ודרך קצרה שהיא ארוכה. אני זוכר דוגמה שהיא דוגמה פרטית, אבל היא נותנת את העיקרון. למדתי מרכז הרב, אז היו תמיד בינינו תלמידים שהיו מתוסכלים למה מרכז הרב ישיבה קטנה ועוד לא גדלו מן התלמידי חמים, וחברון ומיר ופוניבש, זה ישיבות גדולות, יש שם תלמידי חמים גדולים. אז אמרו לרב צבי יהודה, תביא משגיח. כי החבר'ה הרבה פעמים היו יורדים אל העיר. ירושלים, מקום מעניין, ובאותה תקופה שאני למדתי, אני צריכים להבין את זה. הרי עד מלחמת ששת הימים בכלל ירושלים הייתה מנותקת. הדרך לירושלים מתל אביב, זוכר אותו ילד, מתל אביב לירושלים, היה לסיעה שעדיין אחרי. זה כמעט כמו ירידה לאילת. אז אנשי השפלה רובם לא הכירו את ירושלים, אז כשפעיה בא מישהו ללמוד במרכז הרב, היה מנצל את הזמן לטייל, להכיר, לזה, והישיבה לא מספיק התפתחה מבחינת השקידה והלומדש. אז תלמידים באו לרב צבי יהודה, תביא משגיח. רב צבי יהודה אמר, בשום אופן, תורה לומדים מתוך חירות מיני. אבל אמרו לו, אבל זה עובד, זה עובד. אמר להם, יש דרך קצרה שהיא ארוכה, יש דרך ארוכה שהיא קצרה. אני רוצה לגדל תלמידי חכמים שגדלים מתוך חופש פנימי, בלי לחץ, בלי משגיח, ויכול זה יותר קשה ויקח יותר זמן עד שיגדלו ככה תלמידי רב, זה תלמידי חכמים. הרב צבי יהודה עבד מאוד קשה לגדל אנשים ישרים, אמיצים, פתוחים, עם הדגשה מיוחדת על עבודת המידות, מפני שבזה תלוי כבודה של תורה, שהיא תהיה, תופיע בטהרה, בטהרת המידות ובעוצמה של בנות. וכשזה לא ככה, אז חוכמה סופרים את ישראל. כן, מה אתם רשות?
אמרת את זה, שאתה חושב חבלויות, שאתה חושב חבלויות, המעלה, היו בעצם רק עם חבלויות,
וזה בדיוק מה שהיא. בתקופת הסבתא שלי, זו הייתה המציאות הכללית. התורה היא הדריכה את האנשים לפי מדרגת המציאות. היום המציאות הכללית היא לא כזאת. היום העולם מתפתח, היום אנשים חושבים, היום אנשים מעמיקים. זה שאתה משאיר אנשים בצורה בלתי מפותחת, כי הסבתא הייתה כזאת, זה התעללות באנשים. זה התעללות. אני אומר לך, ברוך כזה שיושב ועושה מישמר בליל שבת, למה שלא ילמד את העולם הזה? למה לקחו את זה ממנו? מה יש? יש לו כזאת אהבת תורה. זה כמה שהוא מתפתח. אם היה עוסק בעניינים רוחניים, נכון, היו לו קושיות, היו לו שאלות, היה שואל כמה שאלות, אז מה? אם אתה מאמין באמת, אז לך עם האמת. אז יכול להיות שלך קצת פחות תלמידים בישיבה. יכול להיות שדברים יהיה קצת יותר זמן, אבל אתה צריך ללכת בדרך האמת. ובסוף, מה שנקרא, אומרים, בסופו של יום, שהעולם החילוני מסתכל על עולם תורה כזה שלו, וכל המסרים שלו הם חלוליים והם שטחיים. מה אתה רוצה מזה? אז מקסימום יכול להיות חזרה בתשובה כמו במתים. כן, היה לא מזמן ראיתי מאמר מאוד יפה, ביטא בצורה מאוד יפה את מה שאני כל הזמן חושב על הספר. הספר הזה הוא מדהים מבחינת לראות את ההופעה שבאמת אישה שיש לה צמאון לאמת, היא חיה בתוך עולם של שקר, ואיך הצמאון הזה בעל כורחה מוביל אותה אל התורה. אבל הדבר המזעזע בספר הזה, שהתורה מוצאת פה באמת בצורה שהיא צריכה לשלול את כל הערכים הקודמים שהיו לה. אין בעולם החילוני כלום, הכל זה נבוב, הכל זה שקר, ולכן כל כך קשה לחזור בתשובה. כי אתה צריך פשוט להחליף אישיות. הסיפור בספר, איך שהיא בורחת, שהיא פתאום מרגישה שקורה לה משהו, אז היא ניבלת, היא בורחת לאירופה, בורחת לקוטב הצפוני, רק שזה לא יקרה לי. למה? למה שהיא כבר פרדים לי? כי בדרך הזאת אתה תובע מהם לקחת את כל מה שהם מרגישים, את כל מה שהם חושבים לזרוק זה לפח, ולת משהו אחר. עכשיו, זו תשובה שהיא מאוד קשה. היא גם לא לגמרי צוטטת. כי יש לאנשים, נכון, התרבות החילונית היא זבל, נכון, יש שם הרבה דברים נוראים ואיומים, אבל יש בתחושות של אנשים חילונים גם הרבה דברים ישרים, בריאים, אמיתיים, שהם לא סותרים את התורה. למה צריך להם למחוק את הכל? למה צריך למחוק את הישלוק של הבן אדם שיחזור תשובה? אני מבקש ממך שלא תדבר פה כמו פרופסור באוניברסיטה. אני מדבר על האמת, לא מהנרטיב של החרדים, מהנרטיב של הזה. המציאות השתנתה מהשנה או לא השתנתה מהשנה? מה אתה אומר לי איך הם מסתכלים על זה? מה, הם לא מכירים את המציאות? הם לא רואים את העולם? המציאות השתנתה או לא השתנתה? קודם כל, מה האמת? המציאות השתנתה או לא השתנתה? השתנתה. הם גם כן יודעים שהשתנתה. מה אתה חושב? הם לא רואים כלום? הם עיוורים? הם לא רואים שהעולם כולו מתקדם ומשכיל ומתפתח ומעמיד? מה זאת אומרת? זה שיטה כזאת ושיטה, אתה מדבר על רב קוק. אני מדבר על העובדות. העובדות הן שהמציאות השתנתה. והמציאות השתנתה, ויש אנשים מעמיקים, ויש אנשים חכמים, והעולם מלא אנשי... אתה יודע מה? כך דוגמה, זה האמת דבר שאני שאלתי, לא קיבלתי שווה מאפת. השוואה לעולם החרדי של חוץ לארץ. שמה, בחוץ לארץ אתה מוצא המון המון אנשים שהם ממש למדנים. לומדים תורה, אני מקנה, אני הייתי רוצה שהבוחרים שלנו יהיו כאלה. הם עורכי דין, הם רואי חשבון, הם אנשי עסקים, והם לומדים תורה בשקידה כל יום כמה שעות. לא יודע אם סיפר לך את הסיפור הזה. כשהייתי עם אביטל שרנצי פעם בלונדון, אמרתי לה, בוא נלך לבית כנסת שהרב קוק היה שם במלחמת העולם הראשונה. זה נקרא קהל מחזיקי הדת בלונדון. אז מישהו נתן לי את הטלפון של הרב של הקהילה וטלפנתי ואמרתי שהאביטה שרנסקי פה, אם אפשר להתארח, הוא אמר כן, תבואו ותתארחו ותבואו אל הסעודת ליל שבת. אחר כך מישהו אמר לי שהוא רואה חשבון. אמרתי לעצמי, טוב, מה אפשר כבר לצפות מהגלות? רב קהילה הוא רואה חשבון, נו. כך אמרתי לעצמי. הגעתי אליו לבית. היהודי פתח את הפה, התעלפתי. הוא היה יכול להיות פה ראש ישיבה גבוהה מהחשובים שלו. כולו שורק, שס, תשקים, ראשונים, אחרונים. היה לו 8 ילדים. לפי הסדר, בקטן החלו בגדול קלה. כל אחד מהם אמר דבר תורה. מרמה של גן עד רמה של פלפול עם הרשע וקצות, כל אחד 5 דקות דבר דבור על אופניו, ידע להגיד דברים יפים, משהו השבוע למד במקום שהוא למד. שאלתי אותו, תגיד לי, איך אתה עושה את הפלא הזה? ומה הבעיה? הוא למד בישיבת גייטסל, אז גיל 24, משהו כזה. אחר כך הוא למד ראיית חשבון. חצי מהזמן למד, חצי מהזמן למד בישיבה. אחר כך הוא פתח משרד שרואה חשבון, עובד כל יום, מ9 בבוקר עד 2. 5 שעות מי שעשית פרנסה רואה חשבון, הוא לא עושה, הוא עושה משהו צריך פרנסה עם 8 ילדים שלו. שעה 2 הוא סוגר את המשרד. חוזר הביתה, ישן, אחרי צהריים, ב-4 קם לימה ולומד כל יום מ-4 עד 12 עד בלילה. כל יום. סדר קטר של 8-9 שעות יושב שם ולומד, וכל המשפחה שלו, כל יום שיודעים, זה מה שאבא עושה, אבא יושב ולומד 8-9 שעות ביום. הוא תמיד חכם עצום. ויש כאלה בחוץ לארץ עצום. סיפרתי, הייתי עכשיו הייתי בקיץ. פעם ראשונה הצלחתי לאכול על לגייס תרומות בגלל שהיה פה מצב קשה. והיה איזה יהודי אחד שתרם לנו תרומה גדולה, והוא ביקש ממני שאני אבוא, בבוקר ביקרתי אותו במשרדים, קומה שלמה של משרדים בטורונטו, מנהל עסקים כל העולם, משהו איש עסקים בקנה מידה בינלאומי. הוא מאוד מאוד התפעל מכל מה שהוא שמע על הישיבה, הוא לא שמע כמה דברים כאלה, הציע לי לבוא, רוצה שבבית אחיו ואשתו ואל תשמעו, הזמין אותנו אחר כך. בא לך, נכנס לחדר, חדר מלא ספרים, אני רואה אותו יושב וכותב. שאלתי לו, מה אתה כותב? מה, אני כותב ספר של ראשון הרב. מה אני אגיד לכם? העיניים יצאו לי. עדיין איש עסקים, שמנהל עסקים חובקי עולם, יש לו חדר ספרים, הוא כל יום יושב כמה שעות, והוא כותב ספר חידושים על הרמב״ם. אני מודה ומתוודה. אין לנו עדיין בעלי בוגרים, שרוב היום עושים עסקים ועובדים את זהו, וחוץ מזה, הם ברמה תורנית כזאת, הם באהבת תורה כזאת, שקידה תורה כזאת, שהם יכולים לכתוב ספר על הרמב״ם. עוד לא בנינו את המודל הזה. זה דבר עצום. ואני לא מבין למה החרדים בארץ לא עושים את זה. שילכו לעבוד, שילמדו מקצוע רציני, שיפרנסו בכבוד המשפחות, וילמדו 6-8 שעות ביום תורה. אפשר. מי שלא מבזבז את הזמן על קריאת עיתונים ולטלוויזיה ופיצוח זה זהו ולצפות במכבי תל אביב או בכדורסל במקום לבוא לשיעורים, אז הוא יכול להגיע לזה. כמובן, אם אתה כדורסל יותר חשוב לך מאשר לשמוע שיעורים בישיבה, אז גם שתהיה בעל הבית לא יהיה לך חשוב לשבת וללמוד תורה, כי תמיד יהיה דברים יותר חשובים. אבל מה לעשות, אם יש לכם אהבת תורה ורוצים ללמוד תורה, אז יהודי יכול לפרנס משפחה בכבוד ו... ללמוד תורה. אני מודה בדבר אחד. יש תחומים שבאמת אין זמן לעשות את זה. אדם שהוא כפים בצפון קבע, הוא לא יכול לשבת 6 שעות ללמוד תורה. מי שעובד בשבת, מי שעובד על מספר נוסף. גם מי שאחראי על כל הפנייה, כן, יש לנו פה מוישה מרחבי. הוא מנהל מחוז ירושלים במשרד השיכון. נאבק כל היום בשביל לקדם בנייה יהודית בכל המציאות הגישה שסביב ירושלים, ומחוז ירושלים זה בעצם כולל עד אשקלון, משהו כזה, חצי מדינת ישראל, כולל גם רוב איו"ש, יש לה חיים ציבורית. אז הוא קם כל בוקר ב-5 בבוקר, ב-7 הוא כבר נסע לעבודה, עמד לפניכם, מתפלל, חי, עשה את העבודה, הוא חוזר כל הלילה ב-1. בסדר, מי שיש לו אחריות ציבורית, באמת צריך ללמוד טוב לפניכם, להצטרך בשבתות ובזמנים קצובים, מה שנקרא תהיות איתי מלימד. יש לו אחריות ציבורית, זה דבר חדש. אבל המהר"ל כותב בפרקי אבות, וכל העוסקים בציבור יהיו עוסקים מילים שם שמיים, שמי שעסוק בצורכי ציבור זה כמו ללמוד תורה. ויש לו סייעתא דשמיא ויש לו זכויות כמו לומדי תורה. אם הוא עוסק בצורכי ציבור לשם שמיים, כך כותב המהר"ל בדרך החיים. ולכן, בשבת מותר לדבר על דברי חולין של ציבור, כי זה חפצי שמיים. זה לא חפצי שמיים. נקודה נוספת שאני רוצה להתייחס אליה. אבל רק רוצה להשלים פה את הצד השני. הצד השני, אני מקווה ששמעתם את הטענה. טענה מאוד נוקבת על מה שאני אומר עכשיו. מה אתם רוצים? אם אתם בחרתם בשיטה הזאת, אתם לא מצליחים, אתם משכנעים אותנו רק בשיטה הזאת. מה אתה רוצה ממני? אתה טוען שאפשר לשלב אהבת תורה, יראת שמיים, יחד עם צבא, עם מדינה, עם אקדמיה, עם אוניברסיטה, נכון? צריך להיות פתוח לחיים, הרב סדן, אתה גדול, ענק, דיברת פה דברים מאוד יפים. עכשיו אני רוצה לשאול אותה, השיטה שלך עובדת? מה אתם אומרים? אני אגיד לך, אתה צודק, ואתה לא צודק. אם אתה אומר לאט לאט, בדרך שראוי לומר, כלומר, אני לא נבהל מזה שיש קשיים, אני לא נבהל מזה שיש דרך ארוכה, אנחנו מתקדמים ואנחנו מתקדמים, ואני אעשה את כל המאמצים שנמשיך להתקדם, ואנחנו ודאי נגיע למטרה הזאת, אז זה בסדר. לפעמים יש לי תחושה שאנשים אומרים את המילה לאט לאט, כמי שאומר, יבוא יום וזה יגיע, עכשיו אני בלאט הראשון. אני עוד לא חייב לעמוד בסטנדרט. אני אומר לכם, זה מה הנקודה שכתבתי בחוברת האחרונה. הדבר תלוי בידינו. אם אתם כולכם תהיו צדיקים, בקלה כבחמורה, ובלילות שבת, כל ליל שבת זה יהיה יום של התעלות רוחנית בשירי קודש ובלימוד תורה, ואתם תשלבו יחד עם העשייה הציבורית הכללית שלכם שעות של לימוד תורה ותהיו מלאי תורה ומלאי יראת שמיים, אני אומר לכם, העולם החרדי יבוא אחרינו, ואחרי שהעולם החרדי יבוא אחרינו גם העולם החילוני יצטרף אלינו. גם הוא לא טיפש להישאר בזבל. אנחנו עוד לא עושים מספיק לממש את הדרך שאנחנו מאמינים. אספר לכם עכשיו סיפור. הייתי אצלו בבית, אצל הרב דוד בלוך, ואמר לי, תשמע, לפני כמה שנים נסעתי לשבת לבית אלבן. ראיתי שם ציבור תורני, יש צניעות, יש אהבת תורה, יש יראת שמיים, חלק גדול אנשים עובדים, רוב אנשים עובדים. אמרתי לעצמי, וואלה, אם הייתי יודע שכל הציונים הדתיים יהיו כאלה, הייתי עובר עליהם. אז הוא אומר לי, אני אומר לך, תביאו, תעשו אצלכם שבתון לציבור חרדי שיבוא ויראה את החיים האלה, אז הוא יבין שאפשר שתהיה צניעות ותארה ויראת שמיים גם בשיטה הזאת. הבן שלי היה איתי כשהלכנו, אז הוא אומר לי, אבל אבא תגיד לי כמה יישובים יש לנו בבעל שבאמת אתם עובדים ברמה התורנית הזאת של בית אל בית, שבאמת אתם יכולים להראות מודל לחרדים. זה בדיוק השאלה. ואני מדבר על הצד החיובי. עזבו את הוויכוח שיש לנו שם, הנושא של ארץ ישראל. במקום לכעוס עליהם למה הם הולכים בדרך לא נכונה, עלינו מוטלת חובת ההוכחה הפרקטית, ההוכחה המציאותית, שהדרך שאנחנו מאמינים בה היא ברת ביצוע. עכשיו, אני באמת מאמין שהיא ברת ביצוע. ואני אומר את הלאט לאט של רוזנצוויג באיזשהו... כן? ידידי. הייתי בדרך חיובית, שאני מאמין שאנחנו יכולים להגיע אליה. אבל אני לא יכול להכחיש שעוד לא הוכחנו את זה בכמות איכותית מספקת. זאת אומרת, שיהיו לנו כמות מספקת של אנשים שיוכיחו אמפירית את הדרך הזאת, אז נוכל לפתוח את הפה בקול גדול. ואז לא נצטרך לפתוח את הפה. אני בטוח שרבים מאוד מהציבור החרדי יחפשו את זה. אז הכל תלוי בנו. כן. זה לא מצחיק, זה עצוב. סיבה שאנשים לא יקימו קהילות כאלה בלוד ובעלי ובכל מקום בארץ.
זה קהילה, זה לא יהיה
כמו בתל בית. למה לא? קהילה יותר טובה. לא, זה לא משנה. מה אכפת לי שיש מסב ערבים? ואפילו מה אכפת לי שיש מסב אנשים חילונים? אם כל אנשי הקהילה הם אנשים שיש להם עולם רוחני, הם לבושים בצניעות, הם מסתפקים למועד, הם אוהבי תורה, הם משלבים את האחריות הכלל ישראלית שלהם לבניין תקומת עם ישראל בארצו, יחד עם חיים של תורה, של יראת שמיים. אז זה מה
שצריך.
שאלה, באיזה רמה? זה הכל. באיזה רמה? ואיך נראים מוסדות החינוך שלנו? ואיך נראה הנוער שלנו? אבל אני אומר לכם בכל זאת את המילה החיובית. כיהודי שיש לו כמה שערות לבנות, אני רואה דבר שאתם לא יכולים לראות אותו. אני רואה איך היה נראה העולם שלנו כשאני הייתי בגילכם, ואיך הוא נראה היום. ואני אומר לכם שצעדנו קדימה ב... לא יודע איך להשתמש בזה, ביטוי מאוד מרשים, בכמה וכמה דרגות צעדנו קדימה. בכמות ובאיכות ובעוצמה ובתורה וביראת שמיים, ההתפתחות של הציבור שלנו מבחינה איכותית לכיוון של אהבת תורה, הוא היה עצוב. הוא נהיה עצוב. אני זוכר עוד בתור צעיר שהתחילו להיות הראשונים שהתחילו ללכת לישיבות ולהקפיד, ללכת לצציות בחוץ. אז היו הרבה מהדור הקודם שנבלו, מה זה הקצנה דתית? מה זה יש פה בני הצלה הדתית, והכיבוס הדתי נלחם נגד זה, ובני עקיבא נלחמו נגד זה. וכשקם איזה סניף והעיז להגיד שהוא רוצה להיות נפרד, הייתה מלחמת עולם, באופן עקרוני, שלא נרשה לשום סניף שיהיה נפרד. חשוב שלכל אחד תהיה חברה. ואמנון שפירא כתב ספר, חוברת שלמה, על כמה זה חשוב שיהיה חינוך חינוך מעורב. פעם אחת הלכתי לחבר כיוון סתירת צבי, זה הכיוון של אמנון. אמרתי לו, תגיד לי, התיאוריה של אמנון עובדת? אז הוא התגלגל מצחוק. הוא אומר, אמנון, לא שהוא לא יודע מה שהוא קורה, הוא יודע את כל מה שקורה והוא מזמן התייאש, רק הוא לא משיג את המסקנות. ואחר כך פגשתי אותו יום אחד ביתירת צבי, אז הוא פוגשתי ככה פתאום, אמר לי, רב סדן, מה אתה אומר, איך אני יכול לדעים לכם את שלנו? אמרתי לו, אולי חברה נפרדת? אז הוא נבהל ונפרד. זה לא עזר שום דבר. אם, אני אומר לכם שלפני 30 שנה, עוד היום אין אנשים כמו אנשים בציבור הציבור שלנו. זאת אומרת, שנלחמים מלחמת קודש, כדי שלא תהיה צניעות ושיהיה עירו ושיהיה הכל יהיה ביחד. נשארו עוד נאמני תורה עבודה, זה כמה זקנים שהם מעלים באוב דברים מהעבר. היום רוב רובו של הציבור הציוני דתי, בוגרי ישיבות, בוגרי עולם תורני, בעוצמה אחרת לגמרי, ברמה אחרת לגמרי. עדיין, זה קבוצה קטנה, עדיין גם היא, יש בה אחוז גדול של נושרים בדרך. האחריות להוכיח מוטלת עליהם. אני רוצה עוד נקודה אחת אחרונה. גם אצלכם 735? 724? אני לא רוצה להשתדל לחזור בתשובה ולעמוד בזמנים. אנחנו נעצור, נמשיך את זה בעזרת השם. אני מציע שנמשיך את זה מחר ב-12:00.